אז ברשות כל הקהל הקדוש וברשות הצופים באינטרנט עכשיו אנחנו מתכנסים משום שהשבוע זה 30 שנה למלחמת שלום הגליל. המלחמה הזאת פרצה בתשמ"ב בחודש הזה, חודש סיוון, אבל קדמו לה הרבה הכנות. ההכנות שקדמו לה היו הכנות מצד האויב, והכנות להבדיל בין תמל לטהור, הכנות מצד ישראל, צבא ישראל, ממשלת ישראל. גבול הצפון, כולם מכירים אותו מטיולים, האזור שבין ראש הנקרה ועד מטולה, עד קריית שמונה, הוא היה נתון להפגזות תמידיות, לקטיושות כל הזמן, על ידי המחבלים. אז ראש המחבלים, היום כבר מנוחתו עדן בגיהנום, ערפאת יימח שמו, אז הוא היה אחראי על כל הקטיושות וכולי שנורו מדרום לבנון אלינו. אבל לא רק הקטיושות, שזה אנחנו מכירים גם היום מהחיזבאללה שיורים את הקטיושות שלהם, אלא גם היו הרבה חדירות של מחבלים שחדרו לקריית שמונה, לדובב, לאביבים, נהריה וכדומה, מסגב עם. ואי אפשר היה יותר להמשיך במצב הזה שכל הזמן הצפון מותקף, כמו מה שאתם מכירים, עופרת יצוקה, שאי אפשר להמשיך במצב שעוטף עזה מותקף. ככה גמלה ההחלטה בליבם של קובעי המדיניות, ראשי המדינה, לצאת למלחמה נגד המחבלים. ראשי המדינה, אז רק שאני אזכיר שלושה שהיו אחראים, הצמרת הביטחונית, מה שנקרא, זה מנחם בגין, שהיה ראש הממשלה, אריק שרון שהיה שר הביטחון, ורפול, רפאל איתן שהיה הרמטכ"ל. ודרש אז הרב צביטאו, דרשה יפה, קרני ראם קרנב, ראם זה רפול, אריק ומנחם. קרני ראם קרנב, בהם עמי מנגח יחדיו. טוב, עכשיו היה ברור שהמלחמה הזאת היא לא תיגמר ולא תיעצר במלחמה נגד המחבלים בלבד. כי המחבלים אמנם ישבו במה שנקרא פתחלנד, שזה היה על גבול דרום לבנון, על גבול לבנון בדרום של ארץ הארזים, אבל היה צבא סורי, צבא סורי חזק מאוד, גדול מאוד, עם סוללות טילי נ"מ, עם הרבה מטוסים שחגו בשמיים, עם הרבה טנקים ותותחים. איתם הפלוגה שלי נפגשה, כפי שנשמע במשך הסיפור. היה ברור שכאשר נכנסים ללבנון, עיקר מלחמה תהיה איתם. כי מהמחבלים של ערפאת, אז ילחמו, צה"ל יודע ללחם היטב. אבל עם צבא סורי סדיר, צבא סורי גדול, גם צה"ל יודע ללחם, אבל זה עלול לתבוע הרבה יותר קורבנות לא עלינו, במלחמה קשה מאוד. הצורך להילחם היה לא רק מפני הפיגועים ומפני הקטיושות, אלא בגלל הסיבה האחרונה שכעת הזכרתי, כי אם משאירים את הצבא הסורי קרוב לגבול ישראל, במה שקראו הבקה בגזרה המזרחית, אז הוא עלול יום אחד לקבל יצר הרע כזה, חשק, להיכנס לגליל בתנועת מלקחיים מהגולן ומצפון הגליל, מדרום לבנון. ומספיק עם ישראל סבל, והטראומה הזו הייתה עדיין צרובה בתודעה של עם ישראל, עד היום היא צרובה ממלחמת יום כיפורים, איך שבבת אחת, בהפתעה גדולה, צבא מצרים וצבא סוריה ביום הכיפורים, בעיצומו של היום הקדוש, נכנסו לסיני ולגולן והגיעו כל כך עמוק פנימה. בגולן הגיעו עד למצוקים מעל טבריה, כולם יודעים, בניסי ניסים זה נעצר. בסיני זה עומק אסטרטגי גדול, אבל כל קו התעלה, קו המעוזים נפל, והם חדרו פנימה למיתלה וג'ידי וכדומה. והיה חשש שאם צה"ל לא יקדים תרופה למכה, אז חוץ מעניין של המחבלים, הסורים מאיימים ממש על ניתוק כל הגליל ממדינת ישראל, במהלך דומה למהלך של יום כיפורים, בהפתעה שעלולה לחזור על עצמה. חבר'ה, בסוף חבל שאתם עומדים, כי זו שיחה ארוכה, 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 כדאי להביא כיסאות. באמת, רוצה להזכיר, להגיד תודה לדוד שארגן את זה ויזם את המפגש הזה. כמו שאנחנו יושבים עכשיו, אז בהרבה מקומות, גם בישיבות, אתמול ישיבת הכותל ראיתי, ובכנסים, כולם מציינים את התאריך המיוחד הזה של 30 שנה למבצע שלג, שמשום מה קוראים לו מבצע, הוא לא היה מבצע, היה מלחמה לכל דבר. כשאנחנו הגענו לימ"ח, ימ"ח זה יחידת מחסני חירום, כמו שאתם יודעים, ואני עושה כאן מין קפיצה כזאת, אבל רוצה להביא את הנקודה הספציפית הזאת. כשהגענו לימ"ח, אמר לנו מפקד האוגדה, שמו היה, הוא עדיין ברוך השם, אבל כבר לא מפקד אוגדה, שמו גיורא לב, לימים היה ראש עיריית פתח תקווה, הוא אמר, עבר בין הטנקים, מחייל לחייל, ואמר, אם כל טנק שלנו משמיד שני טנקים סורים, ניצחנו את המלחמה. ואז הבנו מה שנקרא, נפל הסימון, שהסיפור כאן הוא לא המחבלים, בייחוד בגזרה שלנו, אלא הסיפור הוא האוגדות של צבא סוריה עם טנקים משוכללים, יותר משוכללים מהטנקים שהיו לנו, שעומדים לפגוש אותנו כאשר נחצה בעזרת השם את הגבול. נחזור כמה ימים אחורנית, לפני אותו יום בימ"ח, אחרי אותה סדרה של פיגועים וכדומה, היה אירוע אחד בלונדון. שגריר ישראל בלונדון, שלמה ארגוב, נורה בראשו על ידי מחבל. מחבל שנשלח מהקן הצרעות ששלחו את זרותיהם מביירות, מלבנון עד ללונדון. מחבל של אבו נידה, לא משנה, אבל חלק ממה שמכנים אש"ף. אסור לקרוא לזה אש"ף, כי זה לא שחרור, אלא זה רצח, וזה לא פלסטינה, לארץ ישראל, אבל בכל אופן, ככה הם קוראים לעצמם. אז אותה חוליה שיצאה מטעם הרשע הזה, ערפאת, פגעה אנושות בשגריר ישראל בלונדון, שבחסדי השם הוא ניצל, אבל חייו לא היו חיים. אני פעם פגשתי אותו בשיקום בהר הצופים, וראיתי אותו על כיסא גלגלים, בקושי מסוגל לדבר, שנים ארוכות מאוד אחרי אותו פיגוע, שהיה ירייה בראש, שהיה גורם, שגרם הקטליזטור שהתחיל, הטריגר, כמו שאומרים, שגרם להתחלת המלחמה. כשהוא נפגע אותו שגריר, החליט ראש הממשלה, יחד עם היועצים שהזכרתי קודם, שצהל נכנס ללבנון כדי להשמיד את כוחות המחבלים, וכמו שאמרתי, גם כן להניס, להוציא את הסורים משם. ועד איפה זה כבר שאלה לכותבי ההיסטוריה, כל אחד אומר אם הכוונה הייתה 40 קילומטר או יותר, זה לא משנה לנו היושבים בחדר הזה. אבל אלו שתי המטרות המרכזיות, להוציא את המחבלים משם ולהוציא גם את הצבא הסורי. יש שומעים שגם הייתה מטרה נוספת, להעמיד ממשלה חדשה שם הנוצרית, אבל זה לא ממש מעניין אותנו, בייחוד שאנחנו יודעים שאין הבדל גדול בין הנוצרים למוסלמים מבחינת הרמה הציונית שלהם, אהבת ציון שלהם. נחזור לעניין. מיום שישי ואילך צהל התחיל את המלחמה בהפצצות כבדות בלבנון ובכניסה לגזרה המערבית. גזרה המערבית זה צור צידון וצפונה, דמור ועוד. ואנחנו ישבנו כאבריחים, בוגרי ישיבת ההסדר בקריית ארבע, וחיכינו כל רגע שיגיע הפוקד, שיגיע האוטובוס, שיגייס אותנו. היינו קבוצה גדולה מאוד של טנקיסטים, אנשי שריון, שלמדו בישיבה, עוד מתקופת מלחמת יום כיפורים, שצהל עשה הסבה על הרבה מאוד חיילים, והיו צריכים למלא את השורות של חיל שריון, וחיכינו, כמו שאמרתי, שיגיע האוטובוס ויגייס אותנו. זה לקח זמן, הגזרה המזרחית נכנסה לפעולה יותר מאוחר. ביום ראשון, בצהריים הגיע אוטובוס. מה עושים בחורי ישיבה עד שמגיע אוטובוס? מה עושים אברכים? מחפשים בתורה איפה יש הלכות של מלחמה. ולחלק מאיתנו אולי זה יישמע משונה, האם יש בתורה הלכות של מלחמה? והתשובה היא שכן, בתורה אין תחום שהתורה לא מכסה, אין שום לקונה, אין שום חור שחור, משהו ריק. יש הלכות כפי שמופיעים ברמב״ם בספר שופטים, וכפי שמופיע בתורה בחומש דברים ולאורך כל התנ״ך. ההלכות ברמב״ם נקראים הלכות מלכים ומלחמות, או לפי הגרסה הידועה יותר, הלכות מלכים ומלחמותיהם. ותמיד הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל היה מדגיש לנו במרכז הרב, תגידו את השם המלא של הלכות האלה, זה לא רק הלכות מלכים, אלא הלכות מלכים ומלחמותיהם, כדי למדנו שמלחמה יש לה הדרכה בתורה. איך להילחם, על מה נלחמים, מה זו מלחמת מצווה, איך מקיפים את העיר. פלא פלאים שתורה כל כך רוחנית, כל כך אילאית, עוסקת במה שאצל אומות העולם נראה כדם, כרשע, כאכזריות. אצלנו הכל זה תואר, זה קידוש השם, הכל מונחה על ידי הקדוש ברוך הוא ותורתו. אז פתחנו בהלכות מלכים ומלחמותיהם בפרק שביעי, הלכה ט"ו. ואומנם ההלכה הזו לא נמצאת לפניכם, אני אקרא לכם חלקים ממנה, ואני משוכנע שאתם רובכם ככולכם מכירים אותה. אם מישהו ראה את הסרט תיאום כוונות, או קרא את הספר תיאום כוונות, של הרב הגדול הרב חיים סבתו, שלחם במלחמת יום הכיפורים, מלחמת שריון קשה מאוד בגולן, השם הוא מצטט הלכה הזאת כהלכה שליוותה אותם לקראת הקרב, בקרב, וככה גם אני והחברים שלי עסקנו באותה הלכה. אז בואו נקרא קטעים ממנה. אומר הרמב״ם, וזה דווקא הרמב״ם, כי הרמב״ם מקיף את כל התורה כולה, מביא את כל חלקי התורה, מה ששייך בזמן הזה, מה שלעתיד לבוא, ברוך השם, הלכה הזאת גם אם לא הייתה אקטואלית בימי הרמב״ם, בימינו, כששבנו לארצנו ותקומת עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, ההלכה הזאת שווה ונהייתה מאוד מאוד רלוונטית ואקטואלית. מי האיש הירא ורך הלבב? זה פסוק בפרשת שופטים, שבספר דברים, והפסוק הזה אומר שאדם שהוא ירא ורך לבב, הוא יחזור אחורנית. ואתם יודעים למה, חברים יקרים? משום שמי שירא ורך לבב, אם הוא לא יחזור אחורנית, אז הוא ימס את לבב אחיו כלבבו. אם הוא יהיה בקו החזית, ובאמצע הוא יברח, או יתחיל לבכות ולחפש את אמא שלו וכדומה, אז הוא יגרום לדמורליזציה אצל כולם, כי תחילת נפילה ניסה, אומרת הגמרא בפרק משוח מלחמה. לכן האיש הירא ורך הלבב, הוא יחזור לאן? לא לביתו. הוא יחזור, נגיד, לבסיסי אפסנאות, לבסיסים מורפיים, לכל מיני בסיסים שבהם יעמיסו ויסדרו את המטוסים, את המסעיות וכו', שהם חשובים מאוד, אבל אם הוא לא יכול בקו החזית, הוא יהיה שם בעורף מאחורנית. אומר הרמב״ם, האיש הירא ורך הלבב כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי מלחמה. המילה הירא שמופיעה כאן, יש לה שני פירושים בגמרא, מסכת סוטה, פרק משוח מלחמה. רבי יוסי הגלילי אומר, ירא מעבירות שבידו. יש לו עבירות, עבירות בידו, הוא לא מצליח להשתחרר מהם, כך מסביר השפת אמת את הדברים האלה, זה לא עבירות שהוא ירא והפסיק, יראת חטא, אלא עבירות שמנפפות אותו, אחד כזה שיחזור אחרונית. רבי עקיבא, שהיה לוחם גדול, נושא כליו של בר כוכבא, הוא מוריד את הפסוק הזה לקרקע, מנחית אותו לשפת המעשה הפשוטה, אומר, הירא שלא יכול לעמוד בקשרי מלחמה. והרמב״ם, נאמן לרבי עקיבא כאן, תופס את שיטתו של רבי עקיבא מאותו פרק משוח מלחמה, ומביא את ההסבר כמשמעו, כפשוטו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. לגבי רך הלבב, כולה אלמה יודו שהכוונה אדם סנטימנטלי כזה, נוסטלגי כזה, רך רוחי. לגבי ירא הייתה מחלוקת, רבי עקיבא נפסק כמותו, אחד שלא יכול לעמוד בקשרי מלחמה. ואם תשאלו מה זה קשרי מלחמה, זה יכול להיות האפוד שאדם חוגר, זה יכול להיות כמו שפעם פלנגות ככה היו מתקדמות, היו קושרים אחד את השני כמו המתקדמים בדבוקה כזאת. הוא רואה את זה, רואה את האפוד, מתחיל לפחד, צריך לברוח משם. מים שוטטים על ברכיו, אומרים חז"ל, לא יכול לעמוד בקשרי מלחמה. אבל מי שלא כזה, וברוך השם חיילי ישראל בדרך כלל לא כאלה, ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, לקדוש ברוך הוא, וידע שהוא לא נלחם בעבור איזו מטרה פרטית, וגם אם נגיד שהוא גר בצפון הארץ, הוא לא נלחם על הבית שלו גרידה, ואם הוא גר ביהודה ושומרון, הוא לא נלחם על ההתנחלות, על היישוב, הוא נלחם על כל הקופה, על כל ארץ ישראל, על כבודם של ישראל, על נצח ישראל, למעשה על מה? על ייחוד השם, כי הרי הקדוש ברוך הוא, האויבים שלנו זה האויבים שלו, וכבודו מתגדל בניצחוננו, ואנחנו אלה שמפרסמים את הייחוד של השם בעולם, את אמונת השם, אנחנו בניו, בחיריו, בני עם הסגולה, לכן ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. כלומר, ללכת על הרף הכי גבוה, להגדיל ראש הכי הכי שאפשר, על ייחוד השם אדם עושה מלחמה כאשר הוא יוצא יחד עם צבאות ישראל להגן על העם, על הארץ, וישים נפשו בכפו. שלוש מילים שמאוד מרגשות, והן כפשוטו כמו שכתוב קודם, שאדם יהיה מוכן במלחמה את נפשו הפרטית לשים בכפו למען המטרות הכלליות הללו שבשמם הוא יוצא למלחמה. אמרנו ייחוד השם וכבודם של ישראל ונצח ישראל וארץ ישראל. ומעניין שצהל אימץ לעצמו את הרמב״ם הזה, את ההלכה הזאת, שרי בכל שבועת אמונים, או כמו שאנחנו רגילים להגיד, הצהרת אמונים, אומר כל חייל, ואם אדרש לכך, אמסור את נפשי. זה דבר אדיר, חבר'ה, כשתחשבו על זה, שהרבה חיילים שלא למדו את הרמב״ם מעולם, עומדים ומצהירים ומוכנים בלב ונפש לומר, ואם אדרש לכך, אמסור את נפשי. איזה רגע של עלייה, של קדושה, לחייל שבא מהאזרחות, שבא מהיומיום, שבא מהחיים הפרטיים, מהטרדות האישיות והמשפחתיות, ואומר, יש משהו הרבה יותר גדול מחיי. תמיד אומרים, הדבר היקר ביותר לאדם זה חייו, ואין משהו למעלה מזה, והנה כאן אדם מוכן והוא לא מרגיש שבזה הוא מפסיד משהו, אלא להפך, הוא מתחבר ומתעלה ומתרומם, בין אם יש לו כיפה על הראש או אין לו כיפה על הראש, כל חייל אומר, אם ידרש לכך מסור את נפשי, כאן המקור, המקור הנגלה, והמקור אולי הסמוי לחלק גדול מהאנשים, ישים נפשו בכפו. ואם תגידו, טוב, אולי רק החיילים הקרביים אמרו את זה, אולי רק אלה שמגיעים לקו החזית, אבל אלה שבאים אחר כך, שלב שני, גל שני, גל שלישי, אפסנאות, מתדלקים, נשקייה וכו', תדעו לכם שבמלחמה כולם בסוף מגיעים לחזית, ואצלנו, בקרב שלנו, כמו שיסופר להלן, אני מודיע לכם כוח לשמוע, נגיע לצוף הסיפור, נפלו בקרב הרבה מאוד מהגדוד שלנו וגדוד חיר של ידינו, דווקא אנשי אפסנאות וחימוש ואלה שבאו לתדלק את הטנקים וכולי, מהפצצה בטעות של מטוס ישראלי על הגדוד שלנו. ואחרי שנגמר הקרב ושכחו הרעמי התותחים והגיעו כל הכוחות התומכים, אז הגיע מטוס ישראלי ולא ידע שזה כוח צהלי, מטוס פנטום, סיפור מפורסם, ו... קילה את חמתו, עשה שמות בכל מי שזז שם, והיה שם ממש שדה קטל לא עלינו, ורוב רובם שנפגעים לא היו הטנקיסטים שהיו בתוך הכלים הכבדים, אלא כל אלה שהיו בכלים הרכים. לכן ישים נפשו בכפו, זה מקיף את כל מי שאומר את השבת מונים, שבעזרת השם ייבדו כולם לחיים ארוכים. ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו. אז הרי שמה שקראתי לא יירא ולא יפחד, זה פשוט. אבל מה זה לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו? אני זוכר ערב אחד לפני מטווח תותחים בסיני, בין מלחמת יום כיפורים ומלחמת שלום הגליל, המ"פ אסף את כל החבר'ה, כל הטנקיסטים, לאיזה קומזיץ כזה, כדי להעביר את הלילה בנחת, לפני בוקר מתוח כזה, מטווח תותחים, אימון. ואז הוא ביקש מי שיגיד דבר תורה. טוב, אני קופץ בראש, ככה. הוא אומר, אני אגיד דבר תורה. אמרתי את הרמב״ם הזה הרבה לפני מלחמת שלג, כשלא ידעתי כמה שהוא יהיה חי בעיניי, סיפרתי את הרמב״ם הזה. אז אמר המ"פ, בחור שלחם במלחמת כיפור, בחור רציני, בחור שלימים נהיה מנהל לשכת ראש ממשלה, יהודי מפורסם, בכל אופן אמר המ"פ, מעניין, אני במלחמת יום כיפורים כן חשבתי על אשתי, וכן חשבתי על בניי, ודווקא זה שלח אותי למלחמה, זה דחפתי למלחמה עוד יותר. ואני חייל ככה בקושי באמצע עצמה, מה אני אתווכח מהמפה, לא ידעתי מה להגיד לו. חבר'ה אמרו, תשמע, הרבה פעמים כשאדם חושב על אשתו ועל בניו, אז הוא עלול להילחם במחצית אנרגיה, הוא לא להילחם כמו שצריך, משום שהוא יחשוב חלילה לא להשאיר את אשתו עגונה, אלמנה, לא עלינו, בניו יתומים חס ושלום, ואז יעצור אותו מלהילחם כמו שצריך. ככה ענו לו החברים. והתשובה הזו היא ודאי נכונה לחלק גדול מהאנשים, ולחלק אחר אולי מפי צדק שהמחשבה שאשתו ובניו דווקא תחזק אותן. אבל למה בכל אופן? למה זה משהו גורף כזה לכל חיילי ישראל? לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו? למה שלא יוציא מהחולצה, מהכיס של החולצה, את התמונה של הילדים שלו, ויזכר בהם, או ירים טלפון הביתה בנייד? גם אם אז בימי הרמב״ם לא היה נייד, אבל בימינו, למה שלא ירים לסלולרי וימסור להם דש? זה לא רק הנקודה הנגטיבית שזה עלול להחליש אותו במלחמה, אלא זו נקודה נקרא לה פוזיטיבית, כדי להגדיל ראש, כדי להפוך אותו לכלל ישראלי. אם דיברנו קודם שהוא חושב על ייחוד השם ועל נצח ישראל ועל הארץ, אם הוא יחזור ויחשוב לשתוב על בניו, הוא מחזיר את עצמו אחורנית כמה צעדים להיות על תקן של אדם פרטי. והוא צריך כשהוא נכנס למלחמה, כשהוא חובש את המדים, תמיד בצבא זה ככה, גם באימונים, גם בסדיר, גם בימים הרגילים, אבל ודאי במלחמה, הוא צריך להרגיש שהוא חלק מעוצמה לאומית, ענקית, מכוחות כלל ישראלים, ממידות כלל ישראליות. הוא כבר לא מוישה ויאנקל של היום-יום, אלא הוא אדם אחר. ולכן לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, ובאמת זה ככה, חבר'ה. אני לא יודע כמה מכם יצאו להם להיות במלחמות, המבוגרים שבכם ודאי שכן, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יביא אותנו גלה שלמה לימים שלא נצטרך, אבל מי שהיה או מי שהשם מסובב שיהיה יראה וראה שבאמת כל מי שמסביבו זה אדם אחר. כמו שיהודי של שבת זה לא יהודי של יום חול, גם אם זה אותו יהודי, אבל נשמה יתרה יש בו, ככה יש נשמה יתרה שיוצאים מלחמה. ואנשים מוכנים לדברים שלא היו מוכנים להם ביום יום. ויש להם מסירות נפש כלל ישראלית, ומידות של ענווה, ורחמנים, וגומלי חסדים, ואוהבי הרע, ואחוות לוחמים, שהם עצמם לא מכירים את עצמם. מי ילד לי את אלה, אומר הנביא, מאיפה זה בא? וזה בא מזה שאדם במלחמה, הוא כבר לא אדם פרטי, אלא במטאפורה כזאת של מלחמת יום כיפורים, כוח צביקה. כוח צביקה, למי שלא יודע, זה היה טנק אחד או שניים בודדים מול חטיבה שלמה סורית שבלם אותם, והוא שידר ברדיו לעצמו טנק אחד, טנק שתיים, טנק אחד ב', כי הסורים צוטטו, זה הכוח צביקה נקרא, על שם המתק שמה, והסורים צוטטו לקשר, וחשבו שעומד מולם כוח, לא האמינו שזה טנק אחד או שניים. חשבו על פי ההטעיה הזו שהוא הטעה, ומאז יצא הביטוי, כל אחד הוא כוח צביקה. במלחמה כל אחד הוא לא מוישה ויאנקל, אלא הוא ישראל, כלל ישראלי. יש לזה ראיה מופלאה בגמרא, וזה בנושא מתחיל הרבה לפני הגמרא, בתולדות מלחמות ישראל, שחילותיו של בית דוד, חילותיו, כמונה החיילים, האוגדות של בית דוד, היו כותבים גט, גט קריטות לנשותיהם, טרם שיצאו למלחמה. אז הסיבה, כמו שמענו קודם, הנגטיבית, הפשוטה, זה שאם יקרה משהו חלילה, אז אם יש לה גט, בין אם זה, שם יכול כדרה של תוסות, בין אם זה גט גמור, ואחר כך הוא נושא אותם חדש, שהוא חוזר בריא ושלם, בין אם זה גט על תנאי, אם הוא לא יחזור, הגט פועל, אם הוא לא חזר, אז ככה ימנע שאשתו לא תהיה אגונה אם הוא יעדר מן המלחמה. אבל הרב זצ"ל בעין היה במסכת שבת על הדף הזה, אומר שהם כתבו גט לנשותיהם, כי החיילים של דוד המלך ידעו מדוד את המשמעות הכלל ישראלית, ידעו את המשמעות של להילחם למען העם, הארץ, למען כבוד השם יתברך וכו'. אז ממילא הם כתבו גט לנשותיהם, כי את הקישור הפרטי, את היחס האישי, כמו איבדו במרכאות כשיצאו למלחמה. לא איבדו באמת, אבל עכשיו הם מחליפים את הקידומת ועוברים להיות כלל ישראלים, אז הוא כותב גט כאילו להראות עכשיו המשפחה שלי זה כל משפחה הבאה לבית יעקב. עם ישראל, בית ישראל זה הבית שלו כשיוצא למלחמה. אותו אחד שאני עתיד לספר בסוף הסיפור, ואני מדלג מההתחלה לסוף, מסוף להתחלה, אותו אחד הוא בחור שכבר חלק מהאנשים מכירים אותו, גם מסתובב כאן במכון מדי פעם, קוראים לו שלום. ובצעירותו, כלומר בתת תקופה, כשמו כן הוא, הוא היה איש שלום עכשיו, קוראים לו שלום, אז היה איש שלום עכשיו. והוא היה מאוד מאוד ככה בקצה אחד של הסקאלה בפלוגה, ואני בקצה השני. לא היה בינינו שום עימותים ומתחים, אבל גם לא היה הרבה ימה לדבר. כל אחד גדל בברכי תורה אחרת. וההשגחה העליונה סובבה, כפי שסופר לאלן, שהוא מסר נפשו וסיכן חייו, והכל כדי להציל אותי מתוך הטנק. ללמדך שאין במלחמה שמאל וימין, אין דתיים וחילונים, אין ימנים וכו', אלא כולם בית ישראל. והוא אמר לי אחרי המלחמה, אני הייתי פצוע הרבה חודשים. וכשיצאתי מבית החולים, שמתי פעמיי אליו להודות לו. אני אומר, שמתי פעמיי, בקושי זזתי, אבל לקחו אותי ברכב אליו והודיתי לו. אז הוא אמר לי, תשמע, אני בחיים לא עשיתי דבר כזה. ממתי אני מסכן את חייו של מישהו אחר? אני מכיר את עצמי מהאזרחות, אני אסכן את חייו של מישהו אחר? ואז הוא הוסיף בבדיחה, וזה רק בדיחה, חבר'ה, ועוד בשבילך. כאילו, מתנחל כזה פנאט, אבל זה היה באמת רק בדיחה. פעם סיפרתי את זה באיזה מקום מישהו, אחר כך הוא ציטט בכל מקום שהוא אמר, אני מצטער. זה הוא לא אמר, בייחוד שהיום הוא חברי הטוב ביותר, או בין החברים הכי טובים. בכל אופן הוא אמר, בצחוק כזה, אף פעם לא סיכנתי את חייו של מישהו אחר, לא יודע מאיפה זה בא לי ועוד וכולי. והאמירה הזו שאמר, מאיפה זה בא לי, התשובה היא כל כך ברורה, כי במלחמה הוא לא היה סתם בחור בשם שלום, אלא שלום בן עד אברהם יצחק יעקב, עד דוד המלך, עד רבי עקיבא, וכל אלה דחפו אותו אל הקרב, וכל אלה דחפו אותו אותו מעשה של מסירות נפש. הרב צבי יהודה זצ"ל, כשהוא היה מסביר את העניין של מלחמת ששת הימים וכיבוש ושחרור הכותל, הוא אמר, איך החיילים ידעו לאן הגיע? הם חיילים בני 19-20, בחיים לא היו שמה, אלא דחפו אותם מאחורה כל הדורות, כל הנשמות, כל הלוחמים והחולמים והכוספים והמתגעגעים ומתפללים להגיע אל הר הבית, הם אלה שכיוונו אותם להגיע לכותל. הם לא לחמו לבד, לחמו עם כל כלל ישראל לדורותיו. וככל שדבר כללי יותר, הוא נצחי יותר, הוא גדול יותר, זה היה הרגע המיוחד של הר הבית, הכותל המערבי. ככה מרגיש כל חייל בכל גזרה שהוא נלחם למען העניין הגדול, בין אם הוא מבין את זה יותר, מבין פחות, בגלוי או בסתר, במודע או שלא במודע. תמיד יש בודדים יחידים שהם הירב רך לבב, אבל זה יוצא מן הכלל שהוא מעיד על הכלל שלנו כמו. טוב, אז קיצור, אז הבנו למה לא יחשוב לא באשתו ולא בניו, אלא ביטוי קשה, ימחה זכרה מליבו, טוב, זה זמני חבר, לא לבעל, ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, יש כאן מדרה כזה, לחשוב ולהרהר, ומחפש סיבות להתחיל לפחד, ומבהיל עצמו, זו דרגה שלישית, עובר בלא תעשה, שנאמר, גם זה בספר דברים, פרשת שופטים, אל ירח לבבכם, אל תראו, ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם. יש כאן ארבעה שלבים. ירח לבבכם זה הקטע הסנטימנטלי, שבמקום להיות גיבור, במקום להיות תקיף, והייתי במרכאות או בלי מרכאות, אכזרי, אכזרי במובן של יעשה עצמו קשה כעץ, כמו שאמר על דוד המלך, הוא כתולעת בבית המדרש, עדין כתולעת, עדינו, אבל כשצריך לצאת למלחמה נגד אוהבי ישראל, שהם ודאי לא יחוסו עלינו, צורו היום מה קורה יום יום בסוריה, הדברים ידועים, אז הוא צריך להיות קשה כעץ, ולצאת ללחם בכל, איך אומרים, הרבה, כן, בכל העוצמה, אז במקום זה הוא נהיה רך, והוא ישמע על עצמו ב-MP שלו, היום זה כבר לא MP, נכון, בפלאפון, באייפון וכו', ישמע על עצמו כל מיני שירים על מלחמה ועל השוב הביתה וכו', ככה הוא יצא למלחמה, או מה שאמרנו קודם, הוא יוציא תמונה של הילדים ויוריד דמעות, זה נקרא ירח לבבכם. שלב ב', תראו, אל תראו, כן, אם יראה. אם אדם יש לו רוך לב, אז הוא פותח מקום ליראה להיכנס. מי שמכיר פגז חלול, ככה הוא עושה, פוגע בטנק, ואז כבר האש נכנס לפנימה, עושה חור, נכנס פנימה. אז ירח לבבכם זה הרוך. התראו, היראה, זה כבר יותר בשכל, במחשבה, מתוך רוך הלב, הוא כבר מתחיל לדמיין עצמו דברים, ולומר לעצמו דברים, ולחשוב מה הולך להיות וכו'. שלב ג' זה אל תחפזו, שזה פאניקה, אובדן שליטה, ושלב ד' זה כבר שבירה. ואל תארצו, כמו ערוצי הנחל. אז אם עוצרים את האש הגדולה בהתחלה כבר, כמו אש ביער, על ירח לבבכם, אם שם אתה עוצר, לא תגיע לתראו, לא תגיע לתחפזו, ודאי לא תגיע לתארצו. ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו, חתיכת אחריות. ואם לא ניצח, מה, אדם יכול לנצח את האויב? הכוונה כאן לא לגבי לא ניצח לבד את כל המלחמה, אלא אם לא ניצח את אותו פחד, אם לא ניצח את אותו יצר שלילי, לא נכנס עם כל הביטחון בקדוש ברוך הוא למלחמה, עם כל העוצמות החיוביות לסלק את הרגשות השליליות, ולא עשה מלחמה בכל ליבו, בכל נפשו, זה מעיד מה זה לא ניצח, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחיו, כלבבו וכולי. שמעתי שיחה כשהייתי נער צעיר אחרי ששת הימים, מהרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, שבאמת היה אדם ענק, אדם הגדול בענקים, והוא סיפר על מלחמת ששת הימים. ואני מקווה שאני זוכר את הפרטים במדויק, העיקרון ודאי אני זוכר. הוא סיפר שהם היו על הגג של מוזיאון רוקפלר, כי אתם יודעים שהוא היה בין המשחררים בחטיבה 55 הצנחנים, חטיבה ששחררה את ירושלים, והם היו שם על הגג, וצלפים מחומות העיר העתיקה ירו עליהם, זה די קרוב לשער שכם, שער פרחים, והם לא הרימו את הראש. ואז הגיעה הפקודה, חבר'ה, לקום ולהתחיל לרוץ לכיוון החומות, או דבר דומה, לרוץ לכיוון הכביש, משהו. אז הוא אומר שבשניות הראשונות כולם קפאו במקום, אולי פחות משניות ראשונות, בחלקיקי שנייה, אבל אז המפקד קם, וכשהוא קם, קמו כולם אחריו. אז אמר לנו אז, כשאנו נערים צעירים בבני עקיבא, אל תחשבו שאין פחד במלחמה. יש פחד, אבל שאלה אם אתה גובר עליו או לא. השאלה אם אתה מכניס לתוך הלב, במקום התכונות השליליות של הפחד, את הביטחון הגדול בקדוש ברוך הוא. וזה מה שצריך להיות לחייל, וכל הנלחם בלא פחד, בכל ליבו וכולי, תהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שיזכה להרבה שכר בעולם הזה, בעולם הבא, והוא מביא על זה פסוקים. זו ההלכה שאנחנו למדנו, זו ההלכה שהרבה לוחמים לומדים אותה לפני ואולי תוך כדי מלחמה, ואז הגיע אותו אוטובוס מיוחל. ומפה אני יורד מהרמה התורנית הגבוהה יותר לרמה סיפורית, אבל הסיפור כאן יהיה סיפור של שיחו בכל נפלאותיו, של הודו לשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים לאותיו. הגיע אוטובוס, ראש הישיבה והרב של העיר, הרב ליאור בא לברך אותנו, לאחל שנחזור לשלום, והקריא הפוקד, הנהג והפוקד של ידו, את רשימת החיילים שמגייסים מישיבת ההסדר קריית ארבע, האברכים, והיה שם אחד של בחור אחד בתוך הרשימה הזאת, היה רשום ברשימה, אבל כבר לא גר בקריית ארבע. הוא עבר לגור בהר חברון במושב כרמל. מכירים את מושב כרמל, חבר? טוב, נרכיב את המשקפיים לראות אתכם יותר טוב.
כרמל זה היה לבני נעים.
מה אתה אומר?
בני
קודם כל, בני מאוד לא נעים, אם כבר. לא כל כך נעים שם. ובית, אתה מתכוון למלא חבר, ידידיה. אחרי מלא חבר בא קרמל ומעון וסוסיה, היית קרוב מאוד.
גם אני הייתי
שם. יפה מאוד, ישר כוח, ידידיה. בכל אופן, נחזור לענייננו. אז הבחור הזה עבר לגור במושב קרמל, והנהג אמר, מה אתם, גוש אמונים, מקימים לכם כל מיני התנחלויות וכל מיני ג'בלאות? בקיצור, לא ביקשנו רשות ממנו להקים את מושב קרמל. ואני אתחיל בלילה עכשיו, זה היה כבר שעת ערב, להסתובב על כל מיני פיסטינים וג'בלאות וכבישים לא מסודרים. כי באמת הכביש הזה היה משובש מאוד לגייס את החייל הזה. חייל אחד לא התגייס, אחד פחות למלחמה, לא נורא. וככה הוא כאילו העניש אותו על זה שהוא גר אותה שנה, הקים את מושב קרמל, והבחור הזה לא גויס. למה אני מספר את זה? לכאורה סיפור שולי לא כל כך חשוב. אבל הוא היה נהג בטנק שבו אני הייתי תותחן, והיה איתנו לכל אורך השירות הצבאי. לחם איתנו, זאת אומרת לא לחם איתנו, התאמן איתנו ומבצעים שונים. ודווקא ברגע הקובע, הרגע הגורלי שבשבילו כל האימונים וכל השירות הצבאי בהסדר ובמילואים, הוא לא הגיע. אנחנו עלינו באוטובוסים לימח, כולם יודעים מה זה ימח, הזכרנו קודם יחידת מחסני חירום באזור אפולה, והוא לא הגיע בחור. אז היו צריכים לשבץ מישהו אחר לטנק. תשאלו, למה לא שלחנו לו מייל? למה לא איזה SMS שיגיע? למה לא משהו בטלפון הסלולרי? כי אף אחד לא ידע אז שיש דבר כזה בעולם. בקיצור, לא היה. לא היה אפילו לראש הממשלה פלאפון. סך הכל לפני 30 שנה, וכמו עולם אחר, דור אחר לגמרי. בכל אופן, שיבצו לנו חייל אחר בטנק. לחייל קראו יעקב עזרא. והוא נפל בקרב. היינו ארבעה בצוות, שניים נהרגו ושניים ניצלו. ניצלו תרתי משמע. גם ניצלנו וגם... בכל אופן, אז אותו יעקב עזרא, בחור מנוף ים, בחור שלא הכרנו, הוא לא הכיר אותנו, מעולם לא פעלנו ביחד, וצוות בטנק אמור להיות צוות אורגני, כמו כפפה ליד, כל אחד יודע מה שאני אעשה. כשהגיע מושה קליין, בכוחות עצמו, מושה קליין זה הבחור שלא הזכרתי לשמוע עד עכשיו, יבדל לכם אלוקים, זה הנהג הקבוע, אנחנו כבר היינו בצפון, כבר היינו ביום שני בלילה באזור כפר יובל, כפר קטן עד מטולה, והוא ביקש, התחנן, הוא אמר, תנו לי להיכנס לטנק הזה. אני מכיר אותם כל כך טוב ואני רוצה להילחם. אמרו לו, לא, כבר יש שיבוץ קרבי, כבר אי אפשר לשנות, אתה תהיה מאחורנית, אם יהיה צורך, אז יקראו לך. והבחור הזה לא ידע את נפשו, ואחר כך, אחרי כמה ימים, כשנפל הנהג, אז הוא עוד יותר לא ידע את נפשו, איך שהוא ניסה להיכנס, אבל משמיים רצו אחרת. אותו יעקב עזרא, בחור לא חובש כיפה, ואנחנו, רוב הצוות, הטען, אני, חבר דתיים, ישבת קריית ארבע, התחבבנו אחד על השני, התחברנו אליו, וביום רביעי אחר הצהריים, אני עושה פה דילוק קצר, מיום שני ליום רביעי, אמרתי לו, יעקב, מה דעתך להניח תפילין? היינו בדרך לקראת הקרב המכריע עם הסורים שהמודיעין הודיע לנו שיש מערב סורי גדול שמחכה לנו. אז הוא אמר לי, תשמע, מאז הבר מצווה לא הנחתי תפילין אפילו פעם אחת. פעם אחת הורים שלי שם עליי תפילין וזהו, אז עזוב. טוב, אמר. התחלנו בתנועה וממש מתקרבים לקראת המגע עם הסורים. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? מחר בבוקר אני מניח תפילין. איך אני בשבילך? ככה בקשר פנים, אנחנו עם הכובעים, קוראים לזה VRC, הכובעים של הטנקיסטים, כובעי פלדה וגם עם קשר פנים כזה. אמר לו, תראה, בשבילי, אל תעשה את זה. אמר, לא, בשביל המצווה, אני באמת החלטתי שאני רוצה מחר בבוקר להניח תפילין. למחרת בבוקר לא זכה להניח תפילין. כשהקרב נגמר, הוא כבר לא היה כאן. אבל כשהגעתי להורים שלו, אחרי אותם חודשים בבית חולים, כדי לנחם, לעודד, סיפרתי את הסיפור הזה. משפחה ספרדית, מסורתית, שגם אם הבן לא הניח תפילין, אבל בבית הייתה, היה יחס למסורת. ואמרתי להורים, ידוע דברי חז"ל, כל מי שרוצה לעשות מצווה ולא יכול לעשותה, מה שנקרא בשם חז"ל, נאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. אם הוא לא הניח תפילין בישיבה של מטה, הניח תפילין אותו בוקר בישיבה של מעלה עם הקדוש ברוך הוא, עם המלאכים, עם כל צבא שמיים. לא היה בצבא הארץ כאן בצהל, צבא שמיים חיכה לו והניח תפילין. והיו דמעות להורים, לא דמעות של עצב, אלא דמעות של התרגשות, שהבן שלהם, שהכירו אותו, שלא הניח תפילין, יצא מן העולם באמירה, מחר בבוקר אני מניח תפילין. אז מחר והיום, אתמול, בימים האלה, זה 30 שנה לנפילתו, אז יהיו הדברים האלה, הסיפור הקטן הזה, לעילוי נשמתו ונשמת כל חיילי ישראל. בכל אופן, ביום שני כשהגענו לימח, כבר חיכו לנו כל יתר החיילים, חוץ מאותו אחד שלא גייסו, כי אנחנו מקריית ארבע, דרך ישיבת גוש עציון, מה שנקרא הר עציון, ועוד מקומות אסף מאוד ועוד אנשים, והגענו ובטנק חיכו לנו אנשי הצוות, ביניהם הטען, שהחברותא שלי משבט ההסדר בקריית ארבע, בחור מניר גלים בשם אורי אופיר, או פשר אופיר, הוא עברת את שמו לאופיר, השם יקום דמו, הוא הטען בטנק שלנו, והיה לבוש בסוודר כבד. סוודר כבד בימי סיוון, אנחנו עכשיו כף בסיוון, או כף א' סיוון, מה שייך סוודר בימים כאלה חמים, היה לו דלקת ריאות. ואשתו הצעירה, תיבדל לחיים ארוכים, ואתמול בהזכרה שעשינו, היא נזכרה בסיפור הזה, אשתו, אלמנתו, זאת אומרת, אשתו הצעירה אמרה לו, אז היינו עושים חצי שנה, אמרה לו, אורי, דלקת ריאות, אל תצא. אז אמרה לה, מלחמה זה לא משחק ילדים, ומלחמה יוצאים בכל מצב, ולפחות היא כפתה עליו, הוא התחייב בפניה לבוש את הסוודר הזה, ולקחת את האנטיביוטיקה, את הכדורים, עד יום חמישי בבוקר, כשהיה קרב, והוא נפל יחד עם אותו יעקב עזרא. הוא חיכה לנו שמה, ואותו מפקד אוגדה חיכה, זה שאמר, כל טנק שלכם שמשמיד שני טנק מסורים, וניצחנו את המלחמה, ועלינו על המובילים, כלומר, הטנקים על המובילים, ואנחנו באוטובוסים, וזה מראה מדהים. אתה יורד מהימח, לא אגיד בדיוק איפה הוא נמצא, באזור אפולה, ואתה רואה מאחוריך טור ענק של תותחים, של טנקים, עם ישראל יוצא ללחם. וכמה שנראה שמלחמה זה דבר קשה, דבר עצוב, וזה נכון, אבל הייתה לנו איזושהי שירה בלב, אולי שירה בפה. אתה רואה את עם ישראל קם על הרגליים, ישיב מלחמה שערה. אתה רואה שכשעם ישראל רוצה, אז אין מי שיעמוד בפניו, בסייעתא דשמיא כמובן, ושיש לו כוח ועוצם יד שבא מהקדוש ברוך הוא, אז עושה מנדולינה בלב. כלומר, השנה היא זה תשמ"ב. זה 30 ומשהו שנים אחרי השואה. אנחנו היום עוד 30 מאז, ואתה זוכר איך היה עם ישראל בגלות, במשך 2000 שנה, דרך כל מסעי הצלב והאינקוויזיציה, והרדיפות ועד השואה, ואתה זוכר איך שינו למרמס, וכל אחד טרף בנו, ועשה בנו ככל העולה על רוחו מה שרצה, והנה עם ישראל שיש לו הנהגה שרוצה, ויכולה ודאי, אבל שיש לה את הכוח הרוחני הזה, מקבל את סייעת דשמיא, להילחם באויבים, להשיג אותם, להשיג בסמך החול, לגרש אותם מהגבול ומעבר לגבול, אז אתה מקבל שמחה. ואז נזכרתי באותם שני פסוקים מפורסמים מפרשת עקב, ואמרת כוחי ועוצם ידי, מה המשך הפסוק חבר'ה? עשה לי את החיל הזה, יפה ידידיה, ותמיד מפרשים את הפסוק הזה בדרך שלילית, אל תגיד כוחי ועוצם ידי, אל תתחיל להתגאות, אל תעשה מעצמך ומעם שלך מה שלא באמת. אבל הרב צבי יהודה זצ"ל, שהזכרנו אותו הרבה היום, על פי דרשות הר"ן בדרוש העשירי, וגם האברבנאל, ואחרי זה הראו לי שגם הבן איש חי מכוון לזה בפרשת עקב, הם אומרים שאדרבה, ואמרת, כי לא כתוב בתורה, אל תאמר. עכשיו, אני לא אומר זה הפירוש היחידי, ודאי שיש גם פירוש שאומר, דילמא תאמר, כך אומר אחד התרגומים שם, אבל הפירוש הזה גם הוא אמת, ואלה ואלה דבר אלוקים חיים. תאמר, באופן לאומי, ואמרת, יש לי כוח, יש לי עוצם יד, יש לי סייעתא דשמיא, יש לי צבא, יש לי מוטיבציה, יש לי שרירים, יש לי טנקים, מטוסים וכולי. זו גם הסיבה שהרב צבי יהודה שולח אותנו כל שנה לראות את מצעד צה"ל, פעם יהיו מצעדי צה"ל, כדי לראות ולומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי, או עשה לי, שם זה כתוב, אם תחת העין יש את הטעם, את החיל הזה. אבל, ולא אבל, אלא יחד עם זה, ובהמשך, וזכרת, כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וזה וו החיבור בין שני הפסוקים. וכמו שבזכרת, ברור לכולנו שזה תזכור, אז גם ואמרת, זה תאמר. וכתוב בפירוש, כי הוא נותן לך כוח, לא כתוב הוא עושה לך את המלחמה, לא כתוב אותו סטטיסט על הבמה, איזה גולם כזה, מריונטה, בובה, שמזיזים אותה, אלא אתה, במודיעין שאתה אוסף, בהסתרות שאתה מסתער, בחוכמה של הכליאה, ובכל מה שאתה מכין את עצמך, ואחרי זה מפעיל את הכל, אתה עושה את המלחמה, אבל הכל, ברוך השם, המלמד ידי לקרב, ואצבעותיי למלחמה, כמו שאמר דוד המלך. אז זכינו לומר את האמרתה הזה בפה מלא, מכל הלב, ברוך השם שזכינו לכוח ועוצם יד, ולא נשכח שכל הכוח ועוצם יד הזה, זכרת שקיבלת אותו מאת הקדוש ברוך הוא, וזה נכון גם בחייו הפרטים של האדם, להגיד שיש לי הרבה כוחות, אבל הכל קיבלתי מאת השם, אבל נחזור לחיים הלאומיים, שזה הנושא שלנו עכשיו. בכל צומת וצומת בדרך, כשאנחנו באוטובוסים והטנקים, כדי לא לשחוק את הזחלים ולא לשחוק את הכביש, הם נמצאים על המובילים, פגשנו ילדים קטנים, ילדים ממש קטנים, שחיכו לנו מצומת גולני והלאה לכיוון לכיוון מחרב, לכיוון אושפינה, מכירים? כביש נפתח פחות או יותר באותה תקופה, כדי לאפשר לצהל לעלות לצפון, כי תראו לכם שצהל נוסע דרך טבריה עם כל הטנקים וכו', זו החגיגה אחת גדולה, ולא היו מגיעים לשום מקום. הכביש הזה עובר דרך אזור בית ג'אן, נכון חבר'ה? בשבת זאת הבן שלי הזמין את כל הצוות שלו מיחידה בצנחנים לבית שלנו. כל ה-15 חבר'ה היו בביתנו, רובם מה שמכונה חילונים, כלומר דתיים בלב, כיפת השמיים על ראשם, היו, עשו איתנו שבת שלמה. בין אחד מהחבר'ה הוא דרוזי מבית ג'אן. אז מחר וסיפרתי את הסיפור, אמרתי, ליד הבית שלך עברנו, ליד בית ג'אן. היה שמח כל כך שאני מחבר אותו גם כן לסיפור המלחמה הזאת. בכל אופן, אז הכביש עובר ליד בית ג'אן ומגיע למחניים שם, מכירים כולם את הכביש הנפלא הזה. בכל צומת וצומת חיכו לנו נהדים, זרקו לנו שוקולד, סוכריות, עלו לאוטובוס עם גלידות. ממש תחושה שאתה יוצא לטיול שנתי לאיזשהו פיקניק. ילדה אחת קטנה עמדה בצד הכביש, זה נשמע כמו איזו התחלה של שיר. בכל אופן, היא כנראה התביישה לעלות, ואני זרקתי לה פתק קטן עם מספר הטלפון של הוריי, שהיא או ההורים שלה, כשמגיעים הביתה, שיתקשרו. למה לא התקשרתי עם הסלולרי, אתם כבר יודעים, נכון חבר'ה? בכל אופן, זה היה בצומת גולני, והיא התקשרה, או אינני יודע עליי, אבא שלה התקשר, והוריי, ההורים שלי, שמעו רמת הגולן. לא שמעו צומת גולני, אולי רצו לשמוע רמת הגולן, וכשביום חמישי קיבלו טלפון בהול מבית חולים רמב״ם להגיע לבית החולים כי הבן שלהם פצוע ולהגיע כמה שיותר מהר, הם לא הבינו איך הבן המוכשר הזה גם ברמת הגולן מצליח להיפצע. כל מקום שהוא נמצא הוא נפצע. הגיעו לבית חולים ואז הסתדר העניין והתברר, כלומר התברר העניין שזה לא היה רמת הגולן אלא צומת גולני. הגענו לכפר קטן בשם כפר יובל. מעניין שאחד מנהגי המובילים לא יודע איפה זה כפר יובל, והוא התעצבן והשאיר את הטנק שלו בשדה קוצים, והלך לאיבוד הטנק הזה, וחצי מהמלחמה הצוות שלו חיפש את הטנק, זאת אומרת שאפשר לאבד לא רק ארנק, אלא גם טנק יכול ללכת לאיבוד. ועבר אותו לילה, כשכבר מדובר על שני לילות שאנחנו על גלגלים, ושני לילות ללא שינה, לא נורא, ובבוקר, יום שלישי בבוקר, קראנו לסמגד, בחור יקר מאוד מנהלל, וכינס את כולנו, כי המגד, שהוא בחור ממש נפלא, מקיבוץ בארי, קוראים לו גיורה עוז למגד, והרבה אנחנו לספר עליו, אבל קראת שמה של ערבית זה במתי? 8:15, אז נצטרך לעצור באיזשהו שלב. בכל אופן, המגד היה בטיסת חירום ארצה כדי להצטרף למלחמה, הוא היה במשהו באירופה, בינתיים הדפוס של קיבוץ בארי שהוא ניהל אותו, מגד שעוד לחם מששת הימים ונפל בשבי ביום כיפור ועבר לחזית הצפונית בשלג, והסמגד הרבה יותר צעיר ממנו כינס אותנו וניסה לומר כמה דברים, ולא בדיוק היה ערוך לפניו מערך השיעור שהוא צריך לתת איך להכין אותנו מלחמה. הדברים לא היו כשולחן ערוך לפניו, מלחמה ראשונה שלו ושלנו, ואני נדרתי נדר בליבי, בלי נדר כמובן היה הנדר הזה, שאם אני חוזר הביתה, לא אגיד בריב שלם, אבל לפחות חוזר חי הביתה, אני אסתכל מה אמר כהן משוח מלחמה לעם, מה מופיע בנביאים, בכתובים, מה מופיע בספר דברים, פשוט שופטים, מה מופיע בגמרא משוח מלחמה וכולי, ואכתוב איזשהו מערך כדי לתת משהו יותר מסודר לחיילים אם יצטרכו ללחם שוב. וכשחזרתי הביתה והתאוששתי מהפציעה, הכנתי איזשהו מאמר ושלחתי אותו לחצי מהמפקדי הצבא, תתפלו לשמוע שהצבא לא אימץ את זה בתור משהו קבוע, תוכנית מדויקת, כל מפקד וחייל, זה לא בקורסים של צה"ל, לא לומדים את זה. אבל לפני שנתיים שלוש, נועם, היה לכם בקורס בבה"ד 1, היה לכם קצין חינוך של הגדוד, אחד מכם. אתה זוכר מי זה היה? לא, זה היה בחור בשם דודי, הבן שלי. ודודי הבן שלי קיבל, היה צוער יחד עם נועם וגם עם, איפה נמצא גל? בכל אופן, אז הוא הזמין את אבא שלו, כלומר אותי, ואני אמרתי, הפעם אני אנקום נקמה מתוקה בבה"ד 1, אני מעביר שם את המערך שהכנתי כשחזרתי מלחמת לבנון, והם נאלצו החיילים, גם אתה, אולי אתה לא זוכר, לראות מצגת ושיחה שלמה, איך מכינים חיילים למלחמה. זו הייתה השיחה שנתתי במצפה רמון בבה"ד 1. בכל אופן, הסמג"ד גמר לדבר, והתפללנו שחרית כל הגדוד כולו. ולמרות שהגדוד היה מורכב מנחלאים, נחלאים שעשו הסבה לשריון, שרובם היו בני קיבוצים מושבים, וגם מהסדרניקים, באותו בוקר לא ניכר, אומר הפסוק, שועה בפני דל, לא ניכר דתי בפני מי שאינו דתי, כולם התפללו תפילת שחרית בעמק כזה על הגבול, עמק ירוק וממש נפלא עם פלגי מים בסביבתו, ועד היום אני מחכה לסידור שלי שיחזור אליי, כלומר השאלתי אותו לאיזשהו חיילצ'יק, ועד היום הסידור לא חזר, מי שימצא אותו אז שישיב אותו. נגמרה תפילת שחרית, ותראו לכם... אני אראה אותו מיד, בסוף הסיפור אני אראה אותו. בכל אופן, תראו לכם תפילת שחרית של גדוד שלם בפני בוראו, בפני הקדוש ברוך הוא, בפני אלוקי צבאות ישראל, זה משהו עם קידוש השם כזה גדול, עם הרבה זכויות לאותו כוח שעומד להיכנס לבנון. עלינו על הטנקים, דרסנו את הגדרות ונכנסנו פנימה. היום הראשון של מלחמה בפנים, היום השני עברו בשקט יחסי, אם כי במאמץ גדול, כבר יום שלישי, יום רביעי, בלי שינה, שינה כאילו שינה כזאת, אבל במשך הנסיעות וכו', אבל לא שינה רצינית, ואתה די מותש. ויום רביעי אחר הצהריים הגענו לכפר בשם לבאיה. המילה הזו לבאיה נשמעת כאילו נלקחה מברי שמי, נכון? מתפילת ברי שמי, אבל זה כפר לבנוני, כמו שכפר קוק שם, זה לא על שם הרב קוק, גם כפר לבאיה זה לא מתוך ברי שמי. בכל אופן, בכפר לבאיה היו אמורים לחכות לנו, להמתין לנו מחבלים, אותם המחבלים של הפתח לנד, וצרפו לנו כוח חיר, ונכנס לפנימה לכפר לבאיה, ואין איש, ברוך השם, כולם נסוגו, והשאירו את הכפר הזה ריק, בלי שום יריעה אחת, הכפר נכבש. אז הבנו, מתוך הידיעות שקיבלנו, שהטיול הזה, הפיקניק הזה, עומד להיגמר, כי ג'יפים של מחלקת הסיור של הגדוד, זיהו במרחק לא מוגדר, מרחק לא ברור, זיהו כוח סורי גדול ביותר שמחכה לנו במערב. כוח של תותחים, נגמשי טילים, סגרים, כוח של טנקים שמחופר היטב, כך קיבלנו דיווח, ורק הקנים של התותחים, הטנקים בולטים, רק הכיפת הצריח שלו, וצריכים להיות בכוננות גבוהה, לצפות קדימה תוך כדי תנועה. ואתם זוכרים את הסיפור על התפילין שהיה פחות או יותר באותו רגע עם יעקב עזרא השם קודם דמו, להסתכל בטלסקופ, בפרט טלסקופ, במשקפות, בכל מה שהיה אז מכשירי הראייה של הטנקיסטים, כדי לזהות את הכוח הסורי לפני שחלילה ניפול לידיו כפיר בשל. עכשיו אני מניח שלחלק גדול מכם עובר בראש השם סולטן יעקב, נכון חבר'ה? אבל זה לא זה, מדובר על יום אחד לפני. אותה אוגדה, חטיבה אחרת שלנו, היא נכנסה למערב של סולטן יעקוב. החטיבה שלנו, היא הייתה אמורה במה שתכננו הרשעים הסורים לפגוע בנו, וברוך השם, זה יום לפני כן, שם ניצלנו לגמרי. באותו זמן לא סיפרתי שהוא קרבות אוויר, חיל האוויר הפיל 80 מטוסים, וזה הפך למין סיסמה כזאת, 80-0, כלומר ברוך השם, בחסדי השם, אף מטוס ישראלי לא נפל. זה היה מקרבות האוויר הגדולים ביותר תוך יומיים של חיל האוויר, אפילו יותר מששת הימים, כי ששת הימים השמידו אותם על הקרקע, פה זה היה באוויר, ובאותה הזדמנות השמידו עשרות סוללות טילים במבצע מאוד מאוד גאוני, מה שביום כיפור פגע בכל מטוסים שהתקרבו לקו התעלה, כאן זה נמנע בהפקת לקחים מופלאה, שאני לא יודע מהי, אבל כך מספרים. ואנחנו לוחמים בקרקע, ברוך השם, עם חיפוי אווירי מצוין, ונוסעים לאט לאט בכוננות א', אפשר להגיד, ולפתע המפקד שלי והפלוגה שלנו הייתה פלוגת החוד, הגדוד החוד לחטיבה כולה. המח"ט אמר פעם שהוא שלח את הגדוד שלנו קדימה, כי זה הגדוד שהוא בהרבה הסדרניקים, והוא רצה שהם יהיו מקדימה, כי הוא שמח עליהם. אז זה דבר שגרם לחלק מהאנשים תחושה טובה, אבל הייתה, בקיצור, אלה שאיבדו את ילדיהם פחות ככה שמחו לשמוע את זה, אבל זו הייתה אמירה עובדתית שהוא הסביר למה הגדוד שלנו היה מקדימה. מילה אחת על הגדוד, זה גדוד שאהבת הרע שהייתה בו, אחוות הלוחמים ושבירת כל המחיצות בין דתיים ללא דתיים מבחינת הקשר, זה היה משהו אדיר. והגדוד הזה התכנס לפני שנה, יותר נכון, הפלוגה שלנו התכנסה לפני שנה, וזה היה ערב שכדאי פעם להסריט אותו, משהו בלתי רגיל, אחרי כ-30 שנה נפגשים ביחד הלוחמים, וכאז כן עתה, אהבת ישראל שהייתה שם, אפשר היה למשש אותה באצבעות. טוב, אז כל הפלוגה הזאת שלנו מתקדמת, והמפקד שלי, שזה טנק אחד, מפקד המחלקה, זיהה נצנוצים של מתכת בשמש שזרחה על הערים. זה היה כבר שעת דמדומים, והוא קלט שבהר שמולנו, וכדי שתבינו את תמונת השטח הטופוגרפית, אנחנו התחלנו לגלוש מהר לתוך עמק, והם הסורים היו מולנו על הר ממול. והתותחים שלהם שתקו, וכל הטילים שלהם לא יצאו לדרכם, מסיבה פשוטה, שכל אחד מכם יכול להבין מהי, שהם רצו שנמשיך בירידה, נהיה למטה, ואז לא הייתי יכול להביא את השיחה הזאת כאן היום, שנאריך כולנו ימים. אם היינו למטה, באמת זה היה קשה מאוד, בלשון נקייה, בלשון המטה. ובחסדי השם, ממש בסייעת דשמיה, אותו מפקד כמו לו קובי, שיריך עמים, המפקד שלי, זיהה, הוא והמפה, זיהו ניצנוצי מתכת כאלה, קלטו צלליות של משהו, ונתנו צעקה כזו בקשר, לעצור ולעלות חזרה למעלה לראש ההר. אתם מבינים חבר'ה? לחזור במדרון הזה, אבל לא כלפי מטה, אלא כלפי מעלה. טוב, הסורים עד שהם התעשתו והבינו שהזממם, הם לא יכולים להפיק אותו, וברוך השם לא יצא לפועל, אנחנו כבר היינו, כבר לא למטה, כבר לא במדרון, אלא בראש ההר, ואז התפתח קרב תותחים בינינו לבינם, מה שהם מאוד לא רצו. מה, הם לא רצו את הקרב הזה במרחק שהוא מרחק יעיל, 3 קילומטר, אבל אין להם עדיפות עלינו. חוץ מזה שהם מחופרים ואנחנו היינו גלויים לגמרי, כי אף אחד לא הכין לנו עמדות, אבל לא היינו למטה והם למעלה. ועד שהם הספיקו להתקרב עם האש שלנו ואנחנו להם, ירדה החשיכה. אמנם היום כשאומרים ירדה החשיכה בשריון, בטנקים, זה לא אומר שום דבר, כי מכשירי ראיית לילה הם כל כך טובים שלילה כיום יאיר, חשיכה כאורה. מישהו טנקיסט יודע, והרבה יותר ממני, מה יש היום בטנקים, כל האמצעים המודרניים. אבל שמענו כל מיני דברים שבאים מכוח החום הטרמי שהופך את זה לאור, ונראה לך השטח כמו אצטדיון כדורגל בלילה שכל הזרקורים הופכים אותו לאור יום. אבל אז זה לא היה ככה, ואז החושך היה גמור, מוחלט, קצת ירח, אבל ירח זה לא מספיק, ואנחנו ירינו עליהם והם ירו עלינו, אבל לא אנחנו פגענו בהם ולא הם פגעו בנו. חלק מהכוח הסורי נסוג בלילה כי כאן היינו קרובים אליהם, אבל רובו של הכוח נשאר על ההר ממול. ביקשנו מהמרגמות שירו פצצות תאורה לשמיים, הם אכן ירו, אבל במקום להעיר אותם בטעות, בגלל טעות במדידה של הטווח, הם העירו אותנו. וכך המסך של אור במשך שניות ארוכות נפרס מעלינו, השם ירחם כמו שאומרים, ולא נותרנו להגיד שמע ישראל ולקוות שזה יעזור, וזה עזר, והסורים שניסו לנצל את האור שנפתח מעלינו לא הצליחו, והאור הלך וקבע ודאח, כמו שאתם מכירים את זה, בפצצות האלה, וביקשנו מהמגמות לא מדובשך ולא מיוקצך, שלא יאירו לא אותם ולא אותנו. הנהג של התותחן של המפה באמצע הלילה, לילה מתוח, שתבינו, זה לילה מראשון בלילה עד יום רביעי בלילה, זה 4 לילות רצופים וארבעה ימים או 3 ימים. בכל אופן, אז זה לא קל, אם כי כשאתה במלחמה עצמה, אז כל האדרנלין מתעורר, אז אם זה לא היה קל, עד אותו לילה, כבר אתה לא מרגיש את הלא קל הזה, כי זה ממש על החיים ועל החיים. בכל אופן, או על החיים שלנו ועל המוות שלהם. בכל אופן, בלילה, התותחן של המפה מזהה מה שנראה לו כקומנדו סורי שעולה עלינו. וזה היה נראה סביר שאם הם לא פוגעים בנו, זה שלחו חיר, קומנדו, והוא צעק בקשר, אני מזהה, קומנדו סורי תוקף אותנו, עולה עלינו. והתברר שמה שהוא ראה זה ענפים שנעים ונדים ברוח, הוא לא חשב המים, הקפיץ את כל המערכת, ירינו קדימה ענפים, והענפים לא ישיבו אש, ואז השתכננו שזה רק ענפים, והרגענו אותו שאין מה לחשוש מענפים, הוא ראה בכל ענף חייל עם חרב ביד, עם תותח ביד. ואז הפציע השחר, בלשון יפה. בכל אופן, אז התחיל הקרב האמיתי. כי מה שהיה עד אז היה ירי מעמדות. אבל עכשיו העיר השחר, ויכולנו לזהות אותם טוב טוב, וזה כבר לא שעת דמדומים, אם כי עדיין יש ערפילי בוקר, אבל כבר אתה מוכן, מוכן לקרב, אתה לא מופתע, אתה מתכונן להשמיד את הכוח שמולך. וכדי שנבין מה קרה שם, הם, הסורים, ישבו על מה שנקרא בצבא מעבר הכרחי. כלומר, בין שני הרים, במעבר כזה, למעלה, למטה, הם סתמו את הדרך. ואי אפשר היה להתקדם הלאה, כל עוד הם יושבים על המעבר הכי הזה מלמעלה ומלמטה. וכשאנחנו לחמנו איתם, כל החטיבה המכונית חיכתה שהפלוגה שלנו תשמיד אותם, והגדוד יפנה את הדרך, וכל החטיבה תוכל לזרום קדימה. אז זה היה ממש חצי צהל, לא חצי צהל, אבל חצי אוגדה ודאי חיכתה להתחלת הקרב הזה, כשבלילה היה ברור שאם אנחנו נתקדם, אז לא יהיה לה נתקדם. היה ויכוח באותו לילה, ויכוח כבד בין מפקדים בשטח למפקדים בכירים אחורנית. והמפקדים הבכירים באחורנית אמרו, התוכנית היא להתקדם. והמפקדים בשטח אמרו, אם נתקדם זה שטח השמדה של 100%. והיה ויכוח קשה ששמענו אותו בקשר, ולא מתוך פחד, שאף אחד לא יחשוב, אלא פשוט זה לא היה שום סיכוי להתקדם, ואז המפקדים הבכירים מאחורנית שלא ראו, אז לא היו פלזמות כאלה, הם השתכנעו ואמרו, טוב, תחכו לבוקר. הגיע הבוקר, אנחנו זינו טנק סורי, ירינו עליו והוא התפוצץ, ואז היה עוד טנק באותו קו מטרות, ורצינו לעשות עליו ירי מהיר משמאל ימין. כלומר, סדרה כזאת שאתה גומר אחד, מאחר והשני נמצא באותו קו, אתה לא צריך למדוד טווח אליו, פעם היום מודדים טווח, היום זה יותר פשוט, התותחנים פחות אינטליגנטים היום מפעם, ופחות נדרשים להיות פחות אינטליגנטים, יותר פשוט לראות ולפגוע, אבל אז, במדידה של הלייזר, אבל אז היית מודד לאט לאט, קיצור, כבר לא צריך למדוד לטנק השני, משום שנמצא באותו קו מטרות. ותוך כדי שאנחנו עושים סדרה של מסגר ארוך, קצר, לפגוע בטנק שמולנו, הסורים כמובן זיהו אותנו, משום שיצא אש מהתותח כשהוא ירה, והמון אבק ואשן, וענן אבק כיסה את הטנק שלנו והתפזר, והסורים עשו כל מאמץ לפגוע בטנק שהשמיד את החבר שלהם. והטנק הסורי שהיה מולנו ירה פגז אחד, הוא פגע ארוך, וכל אחד כאן, גם אם הוא לא טנקיסט, אז הוא מבין שארוך הכוונה אחרי הטנק שלנו. ובאותו זמן, טנק אחד ב' שהמפקד שלו זה שלום, זוכרים את שלום? שמו המלא שלום רפפורט. אז הוא טנק צופה. אנחנו טנק יורה, הוא טנק צופה, יורים בצמדים. הוא מרוחק 50 מטר מאיתנו כדי להיות רחוק מהענה הזה של האבק והשן, ואז הוא יוכל לזהות אם פגענו או אם יורים עלינו. הוא צועק לנו, טנק אחד יורים עליך, רד אחורה מהר. רד אחורה, הכוונה שם בפסגת ההר, תיקח, תרד במדרום, תעלה במקום אחר, אבל תחליף עמדה, אל תהיה באותו מקום. אבל לא שמענו. ולמה לא שמענו? כי אי אפשר לשמוע. המנועים בשיא הרעש, כל הפלוגה, והפגזים רועמים, ומערכות הקשר מטרטרות, ואם זה מפקד מחלקה, אז יש לו שני מכשירי קשר של הפלוגה וגם של הגדודי, והעסק היה ממש לוהט, והוא צעק, ואנחנו לא שומעים, ואז הטנק הסורי יורה עלינו, כשאנחנו מנסים לפגוע בטנק השני, בטנק אחר כנראה, הטנק הסורי יורה עלינו ופוגע פגז שני קצר. אתם יודעים מה זה קצר, נכון חבר'ה? מישהו יודע מה זה ארוך, גם יכול להבין גם מה זה קצר, נכון? ועכשיו, אם התותחן, האויב הזה ממול, עכשיו עובד מדויק, הפגז השלישי יהיה מטרה. כי זו שיטה שנקראת שיטת המסגר, יש לה תותחן בעינית שלו, שהוא מצמיד את העין שלו אליה, מין קווים קטנים, חצי על פית, רבע על פית, אומרים, מוריד, הפגז השלישי יהיה מטרה אם הוא עבד מדויק, ולצערנו הוא עבד מדויק, והפגז השלישי חדר לטנק, והיינו גלויים מכף רגל ועד ראש, אף אחד לא הכין לנו עמדות, כמו שאמרתי, קוראים לזה עמדת בוגים, כמו שהזחל הוא חשוף, והפגז נכנס את תא נהג, ויעקב, פגז חש, הוא פגז הכי הכי רציני, והטנקים שלהם היו גם יותר טובים משלנו, T-55, אנחנו היינו בפטון מגח מאוד מיושן, יחסית, M-48, בכל אופן, הפגז נכנס, והנהג נהרג, והפגז המשיך לצריח, בצריח יש שלושה, המפקד ואני, ניבדל לחיים, ואורי, והפגז כנראה, זה אני מניח, ככה המשיך לכיוון שלו, כלומר אני לא יכול, לא ראיתי, לא, כמעט התמיד לא שמעתי, אבל שמעתי. בכל אופן פגע הפגז באורי, ואורי נהרג, השם יקום דמו, והמפקד נכווה, אבל אף מהטנק. כלומר, הספיק לחוות, אבל מההדף, כלומר, גם נכווה וגם אף. והוא אף על הסיפון של הטנק. תאי זיווד, זה נקרא, שמציידים, מזוודים ומציידים את התאים, שם הוא נשכב, מתכת לוהטת, לא נעים. בכל אופן הוא ניצל מתוך הטנק, מתוך אש התופת שהתחילה לבעור בתוך הטנק. ואני כתותחן נמצא הכי עמוק בתוך הטנק, והסיכויים לצאת מהמקום ההוא הם הכי פחות גדולים, אם זה עברית נכונה, מה שמעתי עכשיו בכל אופן לא גדולים, אבל משמיים ריחמו, ואיבדתי תוך חלקיק שנייה את ההכרה, לא הבנתי בכלל מה קורה, רק איזו תחושה שאני צולל לתוך מערבולת, ובזה נגמרו הזיכרונות שלי מאותה המכה. דומה אולי לתאונת דרכים, מי שעבר פעם איזה מכה שמישהו נכנס בה, אז ברגע הראשון יש איזה הלם כזה, אז זה קצת יותר ממכה של רכב, קצת הרבה יותר. והיה בה טנק חום של למעלה מ-200 מעלות צלזיוס, שזה לא נעים, נכון חבר'ה? נכון חובב? לא סימפטי. אם פעם מישהו שם את האצבע במקלחת או בברז ב-45 מעלות, כבר קופץ, שם זה היה 200 מעלות. והבגד שלי, בגד חסין אש, כמו שיש לכל שרוני טנקיסט, גם לחירניק בנגמשים, אז הוא התחיל להתפורר. והכפפות שלי, כפפות נומקס, קוראים לזה חסינות אש יותר, הם אפשרו לי להחזיק במתכת הלוהטת, ולא ידעתי מה אני עושה, ולא הבנתי שום דבר, ודאי לא הבנתי שחברים נפגעו. ימים ארוכים אחרי זה עוד לא סיפרו לי על כך, בבית חולים העלימו ממני. על כל פנים, דבר אחד, לא יודע לומר, ידעתי, אבל באינסטינקט הפנימי, הזיק הזה עוד היה חי, הרצון לחיות. כשלחיות זה אומר לצאת משם. כלומר, נקודת החיים העלומה בנו, מין פח שמן אחד שעוד דולק, הוא לא צריך הסברים, לא צריך לימוד, אלא הוא רוצה לחיות, רוצה לחזור ולדבק בשנוע בגדול, אבל לצאת משם מהטנק. אז בלי להביא מה אני עושה, התחלתי למשוך את עצמי צעד אחר צעד, מילימטר אחר מילימטר, לאחוז בכפתור מחשב, במטווח, בכל דבר שאני יכול. והכפפות היו חזקות מאוד, הן לא כמו הבגד שמתפורר, וככה יכולתי להחזיק בכל דבר, והגעתי עד שהראש שלי הציץ מפתח המפקד. ולמזלי הטוב, או לא מזלי, אלא בסייעתא דשמיא, פתח המפקד היה פתוח, אתם זוכרים, זה לטובת המפקד וגם לטובתי. יכולתי להגיע עד שהראש הציץ, והרגליים היו על האדום של המפקד, או בחלל של הצריח. ואם אותו רגע לא היה מגיע אליי אותו מלאך טוב שנשלח להושיע אותי, אז הייתי צולל חזרה לתוך הטנק באפיסת כוחות. ובאותו זמן מה שקרה בחוץ זה ששלום, אותו בחוץ ששלום רפפורט, המפקד של הטנק השני 1ב, ראה מה שקרה, קפץ החוצה עם מטף, כשהוא ראה את הטנק בוער, הבין שהמטף לא יעזור הרבה, שם את המטף בצד, עלה על הטנק הבוער, הסורים ריכזו את כל האש על הטנק כדי להשלים את מלאכתם, ניסו לפגוע בכל מה שעוד נותר, ובכל אופן הוא קפץ על הטנק, ראה את קובי על תאי הזיווד האלה, הפיל אותו על הארץ, לא יכולה לגעת בו, כך היה חם, אבל לפחות קירר אותו באדמה, אפשר להגיד, והסתכל עם הראש לו פנימה לצריח ומצא אותי. מצא אותי בחלקיקי שני האחרונים, לפני שאני צונח פנימה, שאז היה כמעט בלתי אפשר להוציא אותי, תפס אותי כאן, בעורף, באיזושהי רצועה שמשלשלת מחסין אש, ושלף אותי, לא רק בכוח נפשי גדול, במסירות נפש רוחני גדולה, אלא גם בכוח פיזי שקשה להבין איך אתה מוציא בן אדם ככה, בן אדם שלם, אבל הוא זכה לכוחות גדולים מאוד, נפשיים ופיזיים אותו רגע. יש ביטוי כזה בגמרא, כשלף בנית מחלבה, כמו שאתה מוציא איזה שערה נגיד מחלב, ככה הוא שלף אותי החוצה. לא יכולה להחזיק בי כי הייתי בוער, אז הוא שם את כף רגלו בין שתי כפות רגליי, התגלגלתי, שברתי את אגן הירכיים, לא באתי אליו בטענות על זה, ונפלתי, צנחתי על הרצפה, והייתי כנראה באוט מוחלט, כי סיפר החובש, חובש צרפתי, זאת אומרת יהודי שלם מצרפת בשם פטריק, הוא רץ אליי, והכל תחת אש כבדה, שתבינו, הכל במסירות נפש מופלאה של שלום, של פטריק, חבר'ה שלא למדו את הרמב״ם ולא למדו אורות ולא שום מקור לימודי, אלא רק נשמה יהודית שבערה בתוכם. ואותו פטריק מול כל האש נתן לי זריקת מורפיום כזאת, ככה סיפר לי, והרגיע אותי, כי הוא אומר שאני הקיתי בידיים לכל עבר, מתוך אש כזו חמה שבערה בי, והרגיע אותי וגררו אותי ואת המפקד קובי אחורנית, והוציאו אותנו מהאזור הנגוע נקרא לזה. קרו כמה דברים באותו זמן, הפלוגה עברה כמה שניות של הלם, כי זו פלוגה צעירה, מלחמה ראשונה, רואים חברים נפצעים, יודעים שאלה שלא יוצאו מהטנק נהרגו. ואז התעשת קצין אחד, בחור סדרניק, קוראים לו שיה, והוא עלה לעמדה, ירה, השמיד טנק סורי, וכל הפלוגה במשך שעתיים ניהלה קרב רציני מאוד מול הכוח הסורי, ולא יותר נפגעים לכוחותינו, וכל הכוח הסורי הושמד, והפתח זה נפתח. הגדוד שלנו, אנחנו פלוגה ועוד חלק, עוד פלוגה אחת של הגדוד נשארו במקום כדי להצטייד מחדש, ויתר הגדודים בחטיבה זרמה צפונה קדימה בגזרה המזרחית. ואז קרו הדברים שכבר רמזתי עליהם קודם, כלומר אותי ואת המפקד לקחו במסוק. פעם ראשונה בחיים שנסעתי במסוק, הייתי מוותר על התענוג הזה. בכל אופן נסעתי במסוק, ושם במסוק חזרה אליי ההכרה, ולצידי שמעתי את קובי המפקד, שנינו היינו כאבן, אבל לא כאבן שאין לה הופכין, אלא כאבן שיש לה הרבה מאוד הופכין. כל פעם שהמסוק זז ימין או שמאלה, היינו עפים שמאלה ימינה, היינו חסרי ישע לחלוטין, היו צריכים כמה חיים להחזיק בנו, כי היינו מוטלים ככה חסרי יכולת. ולא יכולתי לפקוח את העיניים, כי הפפיים נכוו קשה, והקולי הייתי מפוחם, שחור, שחור כזה, כמו איזה כדורגל מנופח היה נראה הראש. אז אמרתי בליבי, ואני זוכר את זה כמו היום, אמרתי בליבי, יצאתי משם, הבנתי שיצאתי מאיזה תופת כזאת, וקיבלתי את החיים במתנה, הלכו לי העיניים, אמרתי בליבי, כי לא יכולתי לפקוח את העיניים, העיקר שאני חי. וכשהגעתי לרמב״ם, ואני פחות או יותר יודע מה היה שם, כי יש בחור יקר בשם רמי סדן, אח של הרב אלי סדן, שהוא היה חובש שטיפל בי במסוק, והוא גלגל את המיטת האלונקה לבית חולים, חבר טוב שלי מתל אביב, והוא לא ידע, הוא לא זיהה אותי, לא ידע מי אני. כלומר, הייתי כל כך לא ברור שם, והכל היה מטושטש, שמראה שהוא גלגל אותי לבית חולים, הגדרת הפציעה שלי הייתה אנוש, זו הייתה הגדרת הפציעה, והיה ברור לו שהוא לוקח אותי לשם ודרך ללא מוצא, דרך חד סטרית. למחרת הוא הגיע שוב עם פצועים, ואמר, אני חייב לראות מה קורה עם החייל שאני פיניתי. שאל, אמרו לו, כן, ברוך השם, במחלקה. ועלה למחלקה, רואה שם בכניסה את אבא שלי, שהוא הכיר אותו מתל אביב, אבי זכרונו לברכה. הוא אומר, מה אתה עושה כאן? שואל את אבא שלי, אז הוא אומר, מה זאת אומרת, זה הבן שלי? אז הוא אומר, מה? אותו אחד שפיניתי אתמול שעה שלמה במסוק, ואחרי זה חדר מיון. הוא מספר את זה הרבה רמי סדן. אתמול הוא סיפר את זה בשבת הכותל, בכנס שהיה להם לכבוד אלה שניצלו. בכל אופן, רציתי לומר, אז כשהגעתי לבית החולים, לחדר מיון, יום קשה נורא לצהל, המון פצועים, התחילו להגיע פצועים מהפנטום שספרתי קודם, נרגו שם החבר'ה מספרים שלא לא יאמנו, מהגדוד שלנו והגדוד חיר של יום תוסם יעשה לצידנו, נהרגו עשרות ונפצעו עשרות, בין הפצועים היה רופא, ולא היה מי שיתפל, והגיע רופא אחר והתחילו לסדר מי חמור יותר, פחות חמור זה השדה, מוטלים בו פצוענו ונפגענו משהו, לא יאמן כי סופר הכל מטעות של מטוס חיל אוויר, כמובן באונס מוחלט, בשגגה מוחלטת, אבל תראו לכם מה הרגישו הטייסים שם. כשהגעתי בית חולים, בחדר מיון הגיעה רופאה, ואני מקווה אולי זה באינטרנט איזו רופאה אחת תשמע את השידור, ואשמח לדבר איתה עם הרופאה הזאת, בטח כבר לא כך צעירה, 30 שנה פלוס מאז, פקחה לי את העיניים בכוח, ואמרה לי, חייל, לא רק את החיים קיבלת מתנה, אלא גם את העיניים. כאילו קראה את המחשבות מהמטוס, מהמסוק, והבינה שאני התייאשתי עם העיניים שלי, וראתה שהכל בסדר מתחת לאפפיים, אז אמרה לי, חייל, לא רק את החיים קיבלת מתנה, אלא גם את העיניים, וזה היה מין מתנה כפולה כזאת, אחרי התחושה הראשונה שאני חי, כעת אני גם אוכל לחזור ולראות. הייתי בבית חולים חודשיים, שלושה, שם בשטח כבר תיארת לכם מה היה עם הניצחון שלנו על יתר הכוח הסורי ולצערנו הפגיעה של המטוס. בבית חולים קרו כמה דברים מעניינים. יום אחד, ואני הייתי במיטה, לא זז מהמקום, לא מסוגל לזוז. קביעה זה פציעה שאתה לא מסוגל לזוז בה. אחר כך כשיוצא מבית חולים אולי זה הכי טוב, כי אתה לא איבדת איברים כמו באורתופדית, אבל תוך כדי האשפוז... זו חוויה לא כל כך קלה, אני רק אברך שהכל ברשותכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש כוח למי שטרח שני כוסות. זה אחד מהמעלות של להיות רם ממכון מאיר, אתה כל הזמן מקבל כוסות תה ושתייה. מציע לכולם את התפקיד הזה, חבר'ה. בכל אופן, מבית החולים קרו כמה דברים מרתקים. דבר אחד הוא שאחרי כחודש, חודש וחצי, אני נראיתי ממש על הפנים. לא שיום אני נראה משהו, אבל אז נראיתי עוד יותר גרוע. וכשהיו באים לבקר אותי אנשים, אז הייתי שומע רעשים עמומים בכניסה לחדר. ולא ידעתי מה זה. ופעם אמרו לי, הדלת נטרקה, ופעם אמרו לי, הוא לא יודע מה, צעק על החבר שלו, כל מיני רעשים. אחר כך התברר לי שאנשים פשוט התעלפו בכניסה לחדר. כל מיני חברים, היה לי חבר אחד, בחור קצת כבד כזה, שמן, כשהוא התעלף, ממש הרצפה חשבה לי פה, להתמוטט. ולא הבנתי עד מתי נפל לי הסימון, והסיבה היא שבראש העסק עבד, כמו אני הייתי צלול בדעתי, אבל במראה החיצוני, בגוף כולו, נכוויתי בכל הגוף, בייחוד בפנים, זה היה על הפנים, הפנים. יום אחד הצלחתי איכשהו להתרומם ולהסתכל במראה שהייתה מעל המיטה. לא היה לאנשים שם התבונה לסלק את המראה משם. וואו, ראיתי את עצמי, לא הכרתי את הפנים שאני רואה שם במראה, את הפנים שניבטו בי, לא הבנתי על מי זה, מי זה הבן אדם. צנחתי חזרה למיטה, הייתי באוט מוחלט, מבואס לגמרי. באותו יום הגיע לבקר יהודי יקר, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הרב מנחם פרומן מתקוע. שאני מכיר אותו ואוהב אותו, הוא לא ממש בדעות שאני גדלתי עליהם, אבל הוא ידיד עם נשמה נפלאה, ידיד יקר מאוד. אז הוא בא לבקר אותי, ואני הייתי כל כך מדוכא, כל כך עצוב, איך הבן אדם נראה, איך אני נראה. אז אמרתי לו, תגיד לי, הרב מנחם, איך אני נראה? אז מה, אגיד לך, אתה מת, גם קודם לא נראית מי יודע מה. כיוון שאמר לי את התשובה הזאת, אז פוגג את כל המתח. לא יודע אם הוא חשב ככה או לא חשב ככה, אבל הוא רצה לחפש איזו בדיחה שתרגיע אותי, אז ככה הצליח להוציא ממני את הדיקי, כמו שאומרים. אבל משהו יותר רציני, זכינו המון ביקורים, רב שלמה קרליבך זצה להגיע לנגן לנו, ויהודים חשובים, דוב שילנסקי, יושב-ראש הכנסת, ועוד ועוד, הרבה הרבה ביקורים, ורעיפו עלינו מתנות, וממש אהבה עצומה על כל הפצועים. כל הפצועים רוכזו ברמב״ם. לא יודע אם זה נכון לעשות או לא, היה צפוף נורא. בהתחלה שלנו פצועים, כל אחד קיבל אחות צמודה למיטה. מאחר והיינו מצב כל כך קשה, כל אחד הייתה לו אחות צמודה למיטה. ובלילה הראשון, יום חמישי בלילה, כשהגיעו ההורים שלי ונכנסו לחדר, ראו שלושה שלישייה, כמו שלישייה תאומים, לא זיהו מי זה הבן שלהם. נראינו שלושתנו מפוחמים ושחורים אותו דבר. אז ככה בפיק ברכיים יצאו החוצה ושאלו מי זה הבן שלהם, אז אמרו, תראו, כתוב על כל מיטה את השם, וככה תוכלו לזהות. וזה היה תחילת המסע הארוך שלהם איתי, במסע החלמה שהיה לי. אבל יום אחד, וזה הקטע יותר רציני, וזה קשור לספר של רבי יצחק הזכיר, הגיע הרב יועזר אריאל שליטה, יהודי יקר, דיין חשוב, שגר היום במירון, דיין בצפת ובטבריה, ואז הוא היה הרב רם בכיר, ראש הכולל, בישיבת ההסדר קריית ארבע, שממנה יצאתי למלחמה כאברך, או כרם צעיר, לא זוכר. בכל אופן, הרב יועזר אריאל, הוא אחד מהאחים אריאל שאתם מכירים, מכירים את הרב יעקב אריאל, הרב ישראל אריאל, שהשם הבריא אותו, והרב יגאל אריאל, והרב יועזר אריאל. זה ארבעה אחים, לקחו את מפת הארץ, חילקו אותה לארבעה חלקים, כל אחד נהיה אחראי על חלק אחר בארץ. כל אחד קיבל תחום שליטה ברבנותו, אחד בגולן, אחד ברמת גן, כל אחד במקום אחר, אחד היה בימית. בכל אופן, הרב יועזר אריאל שייך ליחידה ברבנות שמסתובבת אחרי המלחמה, זה נקרא יחידת זך, זיהוי חללים, לא עלינו, והוא הגיע אל הטנק שלי, בלי לדעת כמובן שזה הטנק שלנו, שבו אני לחמתי, והוא מסתכל אם יש מה עוד לפנות, או משהו, כמה ימים אחרי המלחמה, כבר, ברוך השם, כבר פינו את מה שצריך לפנות, ואין לו שום עבודה שם יותר, אבל הוא רואה ספר שהפתיע אותו מאוד בטנק, ספר אורות מוטל שם זרוק. הספר הזה היה איתי, שלי, קשה להגיד שממש עיינתי בפסקאות במלחמה, אבל לקחתי אותו יותר ממה שאני אשמור עליו, שהוא ישמור עליי, כמו את האמירה המפורסמת על השבת ששמרה על ישראל, והוא היה על מיכל השמן ההידראולי. מיכל השמן ההידראולי זה המיכל שמכוחו, בזכותו אפשר להרים ולהוריד את התותח מכוח הטכניקה הזאת של שמן הידראולי שמרים דבר כזה כבד, ויש לך בקרים כאלה ואתה מרים, מוריד, ככה התותח הכבד יכול לזוז גם ממין השמאלה, גם למעלה למטה. מיכל ארוך כזה, אליפסי. למעלה אפשר לשים מה שאתה רוצה, מחבילת ופלות ועד ספר אורות, כל אחד מה שבראש שלו, או גם וגם. והיה לי שם את האורות, וכשהכל בער, והמיכל הזה ודאי בער, והיה צפוי שהספר הזה גם הוא עיוור, הוא נשאר כמעט שלם. והרב יועזר אריאל לקח את הספר איתו ולא ידע למי זה שייך. כשהגיע לקריית ארבע או בדרך מצא פתקה קטנה, פתקה שמישהו שם בספר הזה, טרם שהחיילים הלוחמים עזבו את השטח, מישהו שיראה את הספר כתב שייך לשמואל בן ציון. עכשיו לי יש שני שמות, והרב יועזר לא ידע, קוראים לי שמואל שמעון. הוא לא ידע מי זה שמואל בן ציון, אולי הוא חשד, לא היה ברור לו, לקח את הספר איתו לקריית ארבע, ואמר לו, אחד מהחברים, אני זוכר כשמעלים אותו לתורה, קוראים לו שמואל שמעון בן יהושע, שזה שם אבי, זכרונו לברכה. בקיצור, רצו לכרטסת של הגבאי וראו אכן שמואל זה שמעון. לקח איתו את הספר באותו יום ונסע מהר מאוד לרמב״ם להביא לי תעוד מוצל מאש, את המזכרת הזאת במלחמה. זה הספר. פה הכריכה נשארה שלמה לגמרי, זה החלק העליון של הספר. אתם רואים, חברים? רואים? וכאן הכריכה חרוכה לגמרי. אם מישהו לא האמין עד עכשיו שהסיפור אמיתי, אז זה חבר'ה הוכחה שזה סיפור אמיתי. רואים שהכריכה נחרכה. עכשיו, בתוך הספר הדפים צחורים ולבנים כדפיו של כתבי הרב קוק זצ"ל, הכל מלא באור. אתם רואים, כמעט ולא לא נפגע בכלל, ממש לא נפגע. ואם יש כתמי בוץ ואיזה שהם מקומות בספר הזה, זה שייך לתקופות מילואים שהיו לי, כמו כאן נפל לי הספר בצאלים, בכל מיני מקומות על האדמה, בכל מיני שלוליות, התמלא בבוץ. אבל בדף אחד בלבד נכנסה הלהבה, אני חייב לכרות את הדף הזה, יש עוד כוס מים, אז תסלחו לי, בסדר? תמחילו לי. טוב, בדף אחד נכנסה הלהבה, אני מראה את זה כבר 30 שנה את הספר הזה, אז קצת נשר מהדף הזה. פה אתם רואים, חבר'ה? כולם רואים? גם לשושים רחוק, רחוק, רחוק. אז זה ממש הכי הכי אותנטי שיכול להיות, זה אמיתי לגמרי, חבר'ה. זה האש שפרצה בטנק. אתה רואה, טל? רב ליסמן, אתה ממרום שבחה שם, אתה רואה? טוב. עכשיו, מעניין לראות כשהקדוש ברוך הוא שלח את האש פנימה, לאן היא נכנסה? מה האיתות האלוקי? ואתם זוכרים שדיברנו על לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא יפנה מכל דבר למלחמה וילחם על קידוש השם ועם ישראל. שם הפרק זה באורות, אורות ישראל פרק ג', ההידבקות וההתקשרות בכלל ישראל. אז כאילו הרמז השמימי כאן זה להגיד, חבר'ה, זה מלחמה, וזה גם לא רק מלחמה. בכל יום ויום יהודי צריך, ודאי הוא צריך לתקן את עצמו, אבל הכל בשם כל ישראל, והכל במטבע הכלל ישראלית. כמו שכתוב כאן, אדם ישראל, ואני קורא בשורה אחת, שרוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו, קובע עצמו, נוטע את עצמו, בכנסת ישראל, בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. ולפני כן, הצמאון נבלה כולו ברוח ישראל צריך להתגבר. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לשמוח עם ישראל, לכאוב את הכאב הישראלי, להתחבר לארץ ישראל ולצבא ישראל וכו'. לראות בשמחת ישראל, הזכרנו. טוב, סעיפים נפלאים, כדאי לכולם לראות את זה. אז כשהאש נכנסה שמה, ואני מקבל את זה ליד, מאז ועד היום, אני רואה בזה כאיזה מין רמז משמיים שאומרים, זה העניין שלנו, וזה מה שצריך לעשות, לא רק במלחמות, כמו חילותיו של בית דוד, אלא גם במלחמות ובכל יום ויום. במשך רוב השנים, בזה נגמר הסיפור, בקטע הדרמטי הזה של הספר. אבל יש תוספת שאם תרצו, אני אוסיף גם אותה. עידו, נוסיף אותה? אתה יודע מה התוספת. לחלק מהחבר'ה זה קצת מבוים ככה, כי יודעים מה התוספת, אבל אולי לא כל הצופים, אולי לא כל החבר'ה, ואולי תמיד כדאי לחזור על התוספת הזאת, שאני אחזור עליה בקצרה. אנחנו הרי לא חיים מתוך, נקרא לזה מיסטיקה, התורה שלנו והיהדות שלנו מבוססת, הדברים ברורים לגמרי, גלויים לגמרי, מאברהם צעקו ובסים עמד הר סיני, שזכינו לעמוד 60 ריבו גברים, נשים וטף, מול הקדוש ברוך הוא, לשמוע את עשרת דיברות, או לפחות שתי דיברות עם משה רבנו. התורה ניתנה לנו בצורה מוחשית, שאין שום דת אחרת שמתיימרת, שהיה לה מעמד כמו שלנו. אנחנו לא צריכים הוכחות. יש לנו את ההוכחה הזאת שהיא חיה עמוק בנשמתנו, בסגולה הישראלית, וכל התורה כולה נובעת מתוך זה, וכל האמונה שם מתחילה ממעמד הר סיני, ולפני כן מהמורשת, מאברהם יצחק. ההוכחות הן יפות כתוספת, אבל זה לא יסוד האמונה. אני אומר את זה כהקדמה לסיפור. לפני שנתיים, בפסח תש"ע, זה שנתיים וכמה חודשים, אני נוסע עם ביתי, עם אשתי, לגולן, לבקר משפחה שלנו, ואנחנו יודעים בפיתולים שמלא אפרים, כביש לא כל כך קל, מכירים אותו מכביש אלון למטה לכביש הבקעה, ושם אני מקבל טלפון, ומעבר השני של השפורפרת, אני שומע קול כזה כמו מתסכית ברדיו, מתוכנית טלוויזיה שנקראת אלם חייך, שומע איזה קול מן העבר שאומר לי, אתה מזהה אותי, אתה מכיר אותי, ואני לא מכיר אותו, אז אני נאלץ להודות, מה שאני לא כך אוהב להודות לאנשים שלא מכיר אותם, אבל פה לא הייתה ברירה, הייתי צריך להגיד, כן באמת, אני לא יודע מי מדבר איתי, אז אומר, זה שלום. איזה שלום, חבר'ה? אותו שלום ש... הציל אותי. הערב אני נפגש איתו דרך אגב, רק מעניין לעניין. בכל אופן, איזה שלום אני שואל? אומר, שלום רפפורט. טוב, אני מאוד מאוד מתרגש, כי כבר הרבה שנים לא דיברנו, ותשאלו, איך זה אחרי שהוא הציל אותך מהקרב, לא דיברתם? פשוט לא היה למה לדבר, חבר'ה. הוא גדל על ברכי תורת ז'אן פול סארטר וכו', אני הרב קוק, מה נדבר? אז נפגשנו אחרי מלחמה, חיבקתי אותו, תודה רבה, יישר כוח, אמר לי מה שאמר, ומאז חזרנו כל אחד לפינה שלו. עכשיו מתקשר אליי משום מקום, בשום הקשר, ואומר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע סיפור, ואני בפיתולים האלה שמלא אפרים חבר'ה בקושי ככה, עם ההגה ביד, והוא אומר לי את הסיפור הכי דרמטי בחיים, וממש בקצרה, אני לא אעריך, כי חלק כבר מכירים, וגם אני לא רוצה יותר מדי לעשות עניין בכל פרט. בכל אופן, הוא אומר, תראה, אני עובד בכיר בידיעות אחרונות, במערכת השיווק וההפצה שלהם, יש כזה עיתון חבר'ה, מי שלא יודע, ידיעות אחרונות, ו... אני הייתי מאוד בריא כל חיי, אתה זוכר אותי, בריא כמו שור, לא יודע מה זה בית חולים, ויום אחד היינו בישיבת עבודה במקום שנקרא רדיו תל אביב, 25 אנשים ישבנו מרדיו תל אביב, מידיעות, לא יודע מה עמדנו שם, ואני הולך למזוג לעצמי כוס תה, אז אני אשתה כוס מים באותה הזדמנות ברשותכם. זה לא בגלל איזה תענוגי עולם הזה, זה רק להחזיק מעמד שלא, תחשבו שאני כזה... בכל אופן, הוא אומר, אני ניגש למזוג עצמי כוס תה, ופתאום קרה לו דום לב, נפל, מוות קליני, 7 דקות על השעון, זה מתועד הדבר הזה, בדוחות של מדע ושל בית החולים, 7 דקות היה מוטל על רצפה בלי דופק. כל מי שמבין בעזרה ראשונה, מי שחובש וכו', יודע שזה מצב לא קריטי, אלא מעבר לקריטי כבר. מה, 7 דקות בלי זרימת דם כמו שצריך, בלי... השם ירחם, אני נפגעים עם המערכות, המוח לא מגיע לדם, השם יצילנו. והגיע מדע, הגיע פרמדיק, גם מישהו שם ברדיו תל אביב עשה לו החייאה כזו או אחרת, ולקחו אותו לאיכילוב, בית החולים הקרוב ביותר, ושם בחדר מיון קיבל עוד פעם מוות קליני, עוד פעם היו צריכים לעשות החייאה, בקושי, אם הצליחו או לא הצליחו, באותו רגע, בקיצור, ממש תלוי במיטה לחיים, לא עלינו, ואשתו, אישה יקרה מאוד, אישה ושלושה ילדים נפלאים, יש הכוח, תודה רבה. אשתו הגיעה מהעבודה שלה, קראו לה בטלפון, ואמרו לה, תדעי לך שהסיכוי לצאת ממה שהוא במצב שהוא עכשיו, ולחזור לכשרות, לחזור לכשירות, לחזור להיות נורמלי, זה 0.5%. כלומר, 0.5% מהאנשים יוצאים מהמצב הזה. ואני ראיתי את זה בסרט שיצא עכשיו, הבנתי שגם מופיע באינטרנט הסרט הזה, ואני שומע את ראש המחלקה, וזה בדיוק ככה, זה מה שהוא אמר, וזה מה שמספר לי אותו שלום, וזה מה שראש המחלקה מאשר בסרט באינטרנט שמופץ. אבל נעשה לו טיפול מיוחד, טיפול של הקפאה כזה או קירור, נוריד את המצב של הגוף והמוח ל-16 מעלות בחדר קירור, ולאט לאט 36 שעות נעלה את זה כל שעה בחצי מעלה וכולי, או... כל שעתיים, ואולי השוק הזה איכשהו יצליח להחזיר אותו לנורמליות, ואם לא, אז חבל על הזמן. אם לא, אז אין יותר מה לעשות. ועברו 36 שעות קשות, והוא התפתל שם מכיוון וכו', ואחרי ה-36 שעות הבחור התחיל לחזור לעצמו, ברוך השם. והוציאו אותו לחדר התוששות, ועוד הרבה טיפולים וכו', אחרי כמה וכמה ימים הוא פקח את עיניו. והוא סיפר לאשתו שלא משה ממיטתו, ולילדיו שגיעו אחר כך, שראה מה שראה, סיפור ארוך מאוד, לא הכל אני אפרט כי זה קצת מיותר ברגע זה, אבל בסוף הדרך, בסוף אותה מנהרה של אור שהגיע אליה, הוא פוגש בית דין, ככה מספר אשתו ברגע שהוא מתעורר, 3 אנשים, עטורי זקן, ואומרים לו, אנחנו בית הדין שלך, וזה מושג שהוא לא הכיר, מה זה בית דין, מה זה גן עדן, הוא לא ידע, ממש בחור שהיה רחוק, שיהיה בריא, ו... סופחת עלינו, יש כזה מרחון שגשה, סופחת עלינו, אתה איתנו. הוא לא כל כך היה מרוצה מהאמירה הזאת, הוא לא כל כך היה מאושר, אבל מה לעשות? ואז הוא מספר שמישהו, שאת פניו הוא לא יכולה לזהות, אבל קראו לו שמעון, שזה במקרה גם השם שלי, אומר נאום סניגור, כך הוא מספר, אני לא יכול לאשר את זה חבר'ה. אני באותו יום, אותו לילה, הסתכלתי בלוח שנה, ישנתי שנת ישרים, לא עברתי שום חוויות מיוחדות. אבל מישהו שלפי דבריו ייצג אותי, איזה מלאך בשמיים, החסד שהוא עשה, ודאי ברא מלאך, אותו הצלה שהוא הציל אותי, מספר בלהט גדול את הסיפור שאתם נאלצתם לשמוע בשעה האחרונה. מה שהחזקתי אתכם שעה שלמה עכשיו, שם סופר בבית דין של מעלה, וכשנגמר הסיפור הזה, בית הדין אמרו לו, תשמע, סיפור כזה, לא יודע מה מילים האלה, אבל אתה יכול לחזור. החלטה בידך. מה, החלטה בידי, אני חוזר. חוזר לעולם הזה. אמרו לו, עבדה לך שלושה דברים. א', אתה תחזור בלי שום סימן, שום מועקה בלב, שום צלקת, והרופאים לא יודעים איך להקל את זה. אז אני אומר, לא, כבר היום, הרופאים לא יודעים, קוראים לו כל פעם מחדש לבדיקות, אולי בכל אופן ימצאו משהו, והם לא מוצאים שום דבר. זה אמת לאמיתה. אין לו שום בעיה, הוא בריא כמו שור, הגיע כאן למכון כמה פעמים, ולומד איתי פעם בשבוע. בכל אופן, תהיה בריא, תחזור בלי שום צלקת וכולי. ב', אתה תזכה לפחות לשנות דור. זה מה שאומר לאשתו. זה לא סיפור שהתפתח, אלא ישר הדבר הראשון שאמר כשהוא פקח את עיניו, שנות דור, כל מי ש... כל המרבה הרי זה משובח, כל אחד ייתן כמה שיותר שנים, מה נקרא, מה מוגדר דור. ודבר שלישי, הם אמרו לו, אבל, או יחד עם זה, אתה חוזר עליך לתקן. סתמו ולא פרשו. עכשיו, יהודי שלא פתח ספר בחיים, יודע, תיקון, אינסטלציה בבית, זה תיקון. החשמל, מערכת החשמל. מקסימום במשפחה משהו, אבל... מה זה לתקן? הוא לא שמע לא על תיקון שבוע, לא על תיקון חצות, לא על תיקון הכלולי, ולא לא יודע מה זה תיקון, לתקן. אבל שם בבית דין לא התכוונו למערכת של הצינורות בבית. והוא חוזר לארץ, אז מצד אחד שכוח מגיע להם שנתנו לו חיים, מצד שני סיפחו אותו לגמרי מה לתקן הזה. עכשיו, אדם אחר, ולא איש חזק מאותו שלום, עקשן וחזק, היה עקשן בשמאל, או עקשן בחילוניות, עכשיו... אדם אחר אומר, טוב, חלום חלמתי, חיזיון חזיתי, אבל הוא החליט, אני משנה את כל מהלך חיי. כלומר, אמר, דבר כזה, נס כזה, ישועה כזאת, אני חייב לתקן. ואני לא יכול להמשיך לחיות כמו שחייתי עד היום. חייב לשנות את זה בבת אחת. אבל אם הדתיים האלה יגידו לי, טוב, תלבש כיפה, תחבוש טריימל, תלבש ציצית, אני לא מקבל את זה. אני לא עכשיו משנה בלי להבין. אני חייב לרדת לסוף העניין, להבין, ללמוד, ו... מה שיהיה בהמשך, אקבל ברצון. אבל לא תיקון שהתלבשו אולי, תפסו אולי טרמפ על הסיפור הזה. הקיצור, הוא מצא איכשהו את המספר שלי, גם איכשהו עבר דרך רבי חיים כהן, החלבן, גם כן היה לו איזשהו בירור אצלו, לא בדיוק ברור לי מה. איכשהו מצא את מספר הטלפון שלי דרך פקיד בנק בנתניה, שעמד בקיית ארבע ולמד אצלי, איתי. מסר לו והוא התרגש מאוד, מה לי, תשמע, וכל זה הוא מספר לי כשאני בדרך המסובכת הזאת במעלה אפרים. ואני חייב לפגוש אותך, א', כדי לראות אם הפנים שראיתי שם זה הפנים שלך, כי עברו 30 שנה, וב', אולי סוף סוף מישהו יגיד לי מה עליי לתקן, כי עברו כמה שבועות עד שהוא יצא מבית חולים, עד שהוא מצא את הטלפון. אז קבענו להיפגש כאן במכון, הוא בא, ראה אותי, כמעט התעלף. הוא אמר, זה אותם פנים, כלומר, אתה זה אתה. ודבר שני, הוא אמר, נו, אבל אולי תגיד לי מה עליי תקן. אמרת לו, איך אני יודע מה עליך לתקן? אני לא יודע חן, לא איש סוד. אבל יש לי חבר יקר, תלמיד חכם גדול. אבא שלו עדיין בחיים, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, לפני שנתיים וחודשיים, כמו שנודעים עוד מעט היום השנה השני, אבל אבא שלו, מרן, הראשון לציון, על ערש דווי. לשאול אותו שאלות כאלה פנימיות, כבר אי אפשר לשאול. בקושי מישהו נכנס פנימה, רק המשפחה. אבל הבן שלו, מורנו ורבנו הרב שמואל, זכיתי ללמוד איתו יחד במרכז הרב. אני אתקשר אליו, אסבר לו את הסיפור, ואולי הוא יגיד מה עליך לתקן. זה היה יום שישי, כי שלום בא אליי כאן יום חמישי, יום שישי מצאתי את הטלפון, את הזמן, התקשרתי אליו, זה היה שעה לפני שבת, בערך, והרב שמואל אליהו, ככה מרגע לרגע הנשימות שלו נהיות יותר ויותר ככה כבדות, ולוקח את הסיפור הזה, לא כמוני, אלא כמו אדם שמבין עניין, ומתרגש מרגע רגע יותר, ואומר, אמרתי לו, הוא יכול לתפן אליך עכשיו כדי לרב לסגור? הוא אומר, אולי תן לי להקל את הסיפור, אולי תרגע, הוא אומר לי, תן לי רגע לשבת, לרגע מהסיפור. אמרתי, בסדר הרב, אבל עוד מעט שבת, והוא רוצה לדעת מה עליו לתקן. אז אמר, טוב, עוד חצי שעה, שיתקשר חצי שעה לפני שבת. אותו שלום מתקשר חצי שעה לפני שבת, הרב שמואל אליהו, ומאז, דרך אגב, נפשו נקשרה בנפשו, והם חברים בלב הנפש, והוא עולה אליו לצפת כל הזמן, וראה שמואל אליהו בא אליו לנתניה, זה סיפור לא יאמין כי יסופר הקשר שביניהם. עד כדי כך שפעם נסענו לצפת ואמרנו בוא נבקר את רב שמואל, אני מתקשר, הוא לא עונה לי, מסנן אותי הרב שמואל, יש לו עוד דברים על הראש. אמרתי לו בוא נבדוק, שולי מתקשר, שולי זה שלום, ישר עונה לו. אמרתי לו אותי הוא מכיר 30 שנה, אותך בקושי זה, מה? אז הוא אמר לו, תגיד לו שאיתו אני יכול גם אחר כך לדבר, ואיתך אני לא דוחה ברגע. בכל אופן, הוא התקשר אליו, והרב שמואל אמר לו, ביום ראשון יש לי מועצת רבנות ראשית, תבואו שלושתכם, כלומר אני בכל מקרה בא הנה, ותבוא אתה שוב פעם מנתניה כל הדרך, כי הוא בריא כמו שור אמרנו, ואני אגיע ונשב כאן במכון. ישבנו כאן למעלה בחדר מורים, הוא סיפר את הסיפור, ושעה ושלושת רבעי ישב הרשמו לאיתו, ואמר לו הרבה דברים, וחיזק אותו וכו', והוא אמר לו, תראה, מה בדיוק הלך לתקן, אני לא מתיימר לומר שאני יודע, אבל תתחיל ללמוד חברותא פעם בשבוע איתי, והוא פנה אליי הרב אליהו ואמר, זה בסדר, אני לא מפיל עליך עול כבד מדי. אמרתי, אם הרב אומר, אז אני... אם הרב אומר, אז זה יעצר ממרכז הרב, אבל מאז הוא המריא למורמים, נסק לשמיים בגדלותו וענקיותו. אמרתי, אם הרב כבר הורה זקן, אמרת, אז אני אעשה כן, ואנחנו משתדלים לפגש פעם בשבוע, ומאז אותו שלום עולה ומתעלה למעלות היראה, ובעזרת השם יתברך. הוא וכל עם ישראל יחזרו בתשובה ותבוא הגאולה השלמה.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם צופים יקרים להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313 02-646-1313